כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בית.
שלום ובוקר טוב.
אהלן, אהלן, מה קורה?
מעולה. היה אמברגו להבוקר. זה מה זה אמברגו?
כן.
חרם נשק קוראים לזה.
זהו, ועכשיו אפשר להתחיל לראות, נכון?
כן.
כי הספקה.
אמברגו זה כשרוצים לעשות אירוע תקשורתי, אז אתה אומר לעיתונאים, חכו, חכו.
קחו את החומר.
כן.
אי אפשר לפרסם אותו לפני 6 בבוקר מחר, שזה היום.
שזה היום.
מה החומר?
הנה, החומר, אני במקרה ראיתי את זה גם בכאן 11 עכשיו. וגם בכל מיני עיתונים, אבל זה למשל בעמוד הראשי של מעריב, מנקים את הרשת. פוליטיקאים בכירים ואנשי תרבות וספורט לוקחים חלק בקמפיין, תחשבו טוב, לשינוי השיח המתלהם ברשתות. המטרה, לעודד אנשים לחשוב פעמיים לפני שימוש בשפה פוגענית, ואני רואה פה את נשיא המדינה.
עד פה מעולה.
יצחק הרצוג.
עד פה מעולה, לא?
שגם חשף דברים שכתבו עליו.
חשף עם פיפסים.
עם פיפסים, כי זה היה...
כנראה דברים לא יפים.
כן.
א', דברים לא יפים, לא יפה.
לא יפה, וטוב ש... טוב להילחם בדברים האלה.
וטוב שנשיא המדינה מוביל מהלך כזה.
לגמרי.
אבל...
לא, אבל...
אבל...
אבל... אני מכיר לך מההודעה לעיתון, נשיא המדינה בשיתוף עם מטה בישראל. מטה זה פייסבוק. ופייסבוק הם אחראים... האחראים, במידה רבה מאוד, לשיח כל מה שבוז'י אמר.
לא, יותר מזה. אם השיח הזה ישתנה, חלילה, ויהפוך להיות הדין ומנומס, פייסבוק מתה.
פייסבוק מתה, כן.
הם חיים מזה הרי.
זו התוכנית העסקית של פייסבוק. הרעל, האלימות, הגזענות, הדיסאינפורמציה, כל הדברים האלה שהנשיא הרצוג רוצה להילחם בהם, פייסבוק הם האחראים לדבר הזה, ברשת. עכשיו, זה מוציא אותי מהדעת, כי במדינות אחרות, נגיד בארצות הברית, האנשים האלה, דוגמת מנכלית פייסבוק ישראל, שמדברת בהודעה לעיתונות במילים נרגשות, על החשיבות, בשיח נקי ומכבד, האנשים האלה עומדים בשימועים בסנאט, ומוצמדים אל הקיר בדרישה לספק תשובות. וחושבים על רגולציה, מה לעשות עם האנשים האלה, לא מחבקים אותם באיזה קום ביד, עדי כזה, ואומרים בואו תחשבו יפה.
אצלנו הם בצד של הטובים.
זה מטורף.
לא רק הטובים.
מטורף.
הטובים שמחנכים את הרעים.
זה באמת לא להאמין. באמת לא להאמין. אבל בואו נחשוב טוב.
בואו נחשוב טוב.
בואו נחשוב,
בוא נחשוב טוב. ועם פייסבוק בעניין של לסגור חשבון עם מישהו ולמישהו בעקבות השיחה הזו... אסף זה הבחור הגבוה שם שנכנס בכם.
תראה, נכון להבוקר יש לי וי כחול בפייסבוק. וי כחול קוראים לזה. כן, וי שעושה לך אישור ל...
פייסבוק הוא בטוויטר.
גם וגם וגם, חביבי, אני אושייה במקומות הרעילים והמסוכנים האלה. נראה מה יהיה. בוא נחשוב טוב, ונגיד שיהיה איתנו הבוקר ראש עיריית באר שבע, רוביק דנילוביץ'.
מה זה הבוקר? עוד רגע.
ממש עוד שנייה, הוא מתחמם על הקו. הוא היה בסיור בדרום, הוא כל הזמן נמצא בסיור בדרום, אבל הפעם הוא היה בסיור בדרום רק יחד עם ראש הממשלה בנט. נשמע לאן זה הולך, כל הסיפור של הפשיעה בדרום, והאם הממשלה עדיין יחסית חדשה, מתכוונת לעשות עם זה משהו. יתנו גם שר התיירות, יואל רזבוזוב, מיש עתיד.
נדבר איתו על התיירות.
כן.
אין תיירות.
אולי השאלה המרכזית היא, מה עושה שר תיירות כשאין תיירות? נכון? הרי אם היו מבטלים את הרדיו לתקופה, אתה ואני לא היינו ממשיכים להיות
להגיע לפה כל בוקר בשמונה בבוקר, נכון, כי להיה בשביל מה, נכון, שאלה, יפה.
נדבר איתו על העניין הזה, נדבר גם עם בחירה במשרד החינוך על החזרה ללימודים של הילדים, ובדיקות האנטיגן.
שזה היום.
אתמול בערב, בבית משפחת ליברמן, מילאו את ההצהרה שלילד נערכה בדיקת אנטיגן.
ונערכה או רק ילד במצבה?
הילד שלא רק שעשו לו בדיקת אנטיגן, הוא גם עבר שתי בדיקות PCR, ממש באחרונה.
ליתר ביטחון.
כי הוא רצינו ללכת לראות הצגה. שתי הצגות, שתי בדיקות PCR, פלוס בדיקת אנטיגן. לילד אין קורונה, אין שביב קורונה, אין, אתה יודע, זכר לקורונה.
הילדים שלך קמים בבוקר ישר מטוש.
כן, נכון. הם נקיים לחלוטין. אז דבר על זה, דברים מעניינים קורים בעדות נרחפת במשפט נתניהו. נדבר על זה הבוקר, וגם מי שהגיע למקום הראשון בתחרות חשובה על ספרי בישול. אתה חובב בישול וחובב ספרי בישול, ודאי תמצא בזה עניין.
ודאי, שידן פה הבוקר. תימור טל וינון סרוסי אורחי, מור גורן מפיקה, לריסה בלטר קאץ, טכנאית השידור, ורוביק דנינוביץ' הוא ראש עיריית באר שבע, שלום בוקר טוב.
אהלן, אהלן, בוקר טוב, מתי תראינו אותי? בנושא שקשור לבישול.
בבקשה.
אתן מתכון.
איתנו ראש עיריית באר שבע, רוביק דנילוביץ'. אנחנו רוצים לדבר איתך הבוקר על ענייני ספרי בישול. בבקשה, רוביק.
זה חזון אחרית הימים, אה?
אחרית הימים זה הבוקר.
בדיוק.
תקרא לנו עוזי חיטמן בחלום הלחם. בבקשה, הגשם לך חלום.
אני אעביר לכם מתכון ככה לתבשיל של יום חורף, אבל אני אעשה את זה אחר כך בוואטסאפ.
מה זה וואטסאפ?
וואטסאפ זה גם של מטה.
למי זה שייך, כן. בואו נתחיל.
טוב. איך אתה מסכם את הפגישה עם ראש הממשלה או את הביקור של ראש הממשלה אתמול בנגב?
ראשית, ביקור חשוב. תראו, אנחנו ביקשנו, סלש, דרשנו מראש הממשלה להגיע לנגב אחרי חודשיים, חודשיים וחצי, מאוד מאוד קשים לאזור. ולזכותו יאמר, הוא הגיע עם עוד ארבעה שרים, והקשיב בקשב רב, ישב איתנו שעתיים וחצי והקשיב לכאב הגדול, לזעם, לתסכול שלנו. ואיך אומרים, הוא סיכם במשפט אחד, עוברים מהגנה להתקפה, עכשיו מה שנשאר זה מבחן הביצוע.
אתה מבין מה זה אומר לעבור מהגנה להתקפה?
זה אומר שלדעתי המדינה ומי שפועל בתחום הזה, משטרת ישראל, השב"כ והגורמים שאחראים על ה... האכיפה ועל הענישה, צריכים במקום כל הזמן להגיב, צריכים להתחיל ליזום. זה מה שאני חושב, זה מה שאני הבנתי.
מהי היוזמה אבל? מה קורה במסגרת היוזמה? מה קורה בהתקפה?
היוזמה זה לא לחכות כאשר מוצאים כלי נשק ברכבים של אנשים שמגיעים לבאר שבע או לדימונה, לירוחם או לערד, או גם ליישובים הבדואים תל שבע ורד וכספה, אלא לחפש אותם ולמצוא אותם בבתים שלהם. אנחנו לא צריכים כל הזמן להיות במגננה, ולא צריכים כל הזמן לחכות להם.
רוביק, לך שנייה אחת אחורה, ותסביר לנו, לפני שאנחנו מגיעים לפתרונות, איך נראית הבעיה?
תראו, הבעיה לא התחילה היום, צריך לומר ביושר. אני חושב שמדינת ישראל נרדמה בשמירה, אני רוצה לקחת את כולנו אחורה לשנת 2012, כשדיברו על נושא ההסדרה, היה את דוח פראבר, ולאחר מכן את מדווה בגין, ואנחנו ראשי הרשויות היינו מאוד מאוד דומיננטיים, כי הבנו ש... זו שעת כושר וחייבים כבר להתחיל להניע תהליך של פתרון, שברור שהוא לא יהיה קל וברור שהוא לא יהיה פשוט, אבל אי אפשר כבר, ההשתלטות על הקרקעות בנגב זה משהו שכולם ידעו אותו, ואת התפוח אדמה לא הייתה, זה אף אחד לא מוכן אל
אגב. אבל באר שבע היא לא עם בעיה של השתלטות על קרקעות, נכון? לא זו הבעיה שלך.
זה נכון, אבל אתה יודע, קלמן, ברגע שנחצים קווים אדומים, אז קווים אדומים נחצים בכל דבר, והפשיעה אין לה גבולות. וברגע שמותר לעשות מה שרוצים בנושא של השתלטות על קרקעות, וברגע שמטרידים נערות, וברגע שמאיימים, וברגע ששודדים, זה מגיע לכלי נשק, לנשק חם, שאנשים יורים בכל מיני מקומות, והביטחון האישי מעורער גם ביישובים הבדואים, גם ביישובים היהודיים, ואני אומר בכל מקום אגב, לטרור אין גבולות, הוא אחר כך הוא נמצא...
אתה יכול לתאר קצת את השגרה, את השגרה בבאר שבע, רוביק דנילוביץ', כמה זה שגרה אצלך בעיר, אלימות, פשיעה, יש לך נתונים, יש לך חוויות של תושבים, שלך?
תראו,
משהו כדי שנבין מה זה אומר באר שבע בימים האלה.
אסף, אני מוכרח לומר, וזה קשה לי אגב, זה כואב לי, כי בעשור האחרון באמת באר שבע בצמיחה ובסגסוג, ולא רק בגללנו, בגלל עיריית באר שבע, הודות לשיתוף פעולה עם ממשלות ישראל ויזמים ופילנטרופיה, וקוראים דברים טובים, ואני חושב ששינינו את המגמה, לא עיר של בחיינות ולא של מסכנות, ומה שקורה בחודשיים וחצי האחרונים, זה באמת פגיעה מאוד קשה. קודם כל, תחושה של ביטחון אישי נמוך בקרב התושבים. צריך לומר ביושר. עכשיו, מספיק שיש תחושה כזו, וגם אם זה לא...
אבל היא יושבת על מה? תן 2-3 דוגמאות שנבין.
על כל מיני אירועים, חלקם קשים, חלקם לא נעימים.
אירועים של מה? מה קורה?
גם מקרה של הטרדה של נשים שהולכות ברחוב ועושות ג'וגינג, וגם אם זה לא כפי שמתואר בצורה מאוד מאוד מסיבית, כי העיר ממשיכה להתנהל ואנשים רצים בה וקיימנו מרוץ ויש אירועים ויש מופעים, ובכל זאת מספיק שיש תחושה כזו ומספיק שיש שוד אלים, אנשים נעים בתחושה של חוסר ביטחון, והם דורשים בצדק ממדינת ישראל להשיב את הביטחון האישי, כי זאת תפקידה של מדינה.
אז עוד פעם לפתרונות, זה מה? זה עוד שוטרים ברחובות? זה עוד מה?
כן, זה גם עוד שוטרים ברחובות. זה גם אמצעים טכנולוגיים שאפשר היום להתמודד בצורה הרבה 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 יותר טובה. זה אכיפה וזה אנישה. האנישה פה היום במדינת ישראל היא אנישה מצחיקה, בוא נודע על האמת. כי אם בן אדם עושה מטריד, או אם בן אדם עשה שוד, האנישה היא לא אנישה מרתיעה. היא ממש לא אנישה
מרתיעה. לא הבנתי, יש אנשים אבל שנתפסו וקיבלו אנשים שאתה מגדיר כמגוחכים?
היו כאלה שנתפסו ונשוחררו.
לא, שוחררו, וזה לא בגלל אנישה. הם לא הגיעו לשלב של גזר דין, וגזר הדין היה מגוחך לטעמך.
אז או שהגיעו למצב של ראיות לא מספיקות, או שהגיעו להסדרי טיעון כאלה ואחרים, שאנשים אומרים, מה, זאת האנישה? זאת הענישה, זאת ההרתעה של מדינת ישראל. ולכן,
טוב, עסקת טיעון זה לא ברמת הענישה הקבועה בחוק. כשאתה מדבר עם ראש הממשלה, כשראש הממשלה מגיע אליך ומדבר על... זו סיסמה בסוף, זה סלוגן, עוברים מהגנה להתקפה. אתה אומר לו, אדוני ראש הממשלה, למה אדוני מתכוון? מה הולך לקרות מעכשיו?
לא, שנינו יודעים למה הוא מתכוון ולמה אנחנו מתכוונים. כי בואו, וגם אתם יודעים, למדינת ישראל, משטרת ישראל, חסרים בין 6,000 ל-7,000 שוטרות ושוטרים, בהרבה מאוד שנים. אגב, אף אחד, כולם ידעו שזה דבר שהוא דבר נורא והוא משליך על החברה הישראלית, וזה לא נעשה עד היום. עכשיו הם מדברים...
אז ראש הממשלה מתחייב בפניך להציף את באר שבע בשוטרים?
לא, לא רק את באר שבע. אגב, עוד פעם, אני עולה ומתראיין...
אתה ראש עיריית באר שבע, אבל...
אני ראש עיריית באר שבע, ובכל זאת יש לי גם אחריות בכלל ציבורית כאיש ציבור, ואני אומר גם לחבריי, ראשי הרשויות, ואתמול היה גם חיים ביבס, יושב ראש השלטון המקומי, כי הוא מבין שזה יגיע לכל מקום, אם המדינה לא תתעורר, ולי יש אחריות כראש עיר, על אף שלא הכי נעים לי להתראיין בנושאים האלה, אבל יש לי אחריות, ואני בא ואומר למדינת ישראל, יאללה, די, תתעוררי. ואם צריך עוד שוטרות ושוטרים, אז...
לכן אני שואל, לי זה נשמע כמו סלוגן, עוברים מהגנה להתקפה, ואני עדיין לא מצליח להבין ממך, מה הציפייה שלך מראש הממשלה, מהממשלה, מהמדינה? מה קיבלת בעצם מהסיור הזה, חוץ מפוטו מפרגן לבנט?
לא, לא, אני לא צריך פוטו
מפרגן. אתה לא, ראש הממשלה אולי צריך.
אני אגיד בתכלס. התכלס זה יותר שוטרים, יותר יחידות של מג"ב, יחידה טקטית, פריסה מחודשת של תחנות משטרה, תחנות משטרה חדשות, גם ביישובים הבדואים שלא היו עד היום, לדוגמה בסגב שלום, ובתל שבע, שהן ערים סמוכות לעיר באר שבע. אמצעים טכנולוגיים יותר חדשניים, סנכרון בין הרשות מקומית למשטרה להשתמש במצלמות, בשיטור עירוני, שזה אחד הדברים שזיהינו שהוא מכפיל כוח, שזה פקח ושוטר, שוטרת ופקחית, שעובדים ביחד במשמרת, וזה מכפיל כוח, גם הרשות המקומית נרתמת למשימה הזו של ביטחון, וגם המשטרה. אלה דברים שצריך לתגבר אותם.
רוביק דנילוביץ', אולי גם אתם התעוררתם מאוחר, אתה עצמך אומר, זאת בעיה של הרבה מאוד שנים, עד לפני חודשיים, שלושה, ארבעה, לא שמענו את הצעקות האלה מכם.
זה ממש לא נכון, קלמן, כי צריך לפתוח, מספיק להקיש בגוגל, לראות עד כמה אנחנו נלחמנו, ואני שוב מחזיר את כולנו לסוגיית ההסדרה, כי סוגיית ההסדרה היא קריטית. ברגע שלא נגעת בתפוח אדמה, לא את אז, שם, בסוגיה של ההסדרה, ואתה רוצה להסדיר אחת ולתמיד, כי ההסדרה זה הכל, זה גם להסדיר את הקרקעות, זה גם להיטפל בפשיעה, וזה גם תעסוקה, וזה גם חינוך, וזה לעשות סדר במשילות של מדינת ישראל. לי אין את הכלים, קלמן, לי אין את האמצעים. אני ראש רשות, אם המדינה רוצה לתת לי יותר סמכויות, כמו בארצות הברית, וכשהשיטור יהיה כפוף אליי, כמו ראש עיריית ניו יורק, אני מוכן לקחת את המשימה, אבל שיתנו לי את כל הסמכות, ואני מוכן לקבל על עצמי את כל האחריות. אי אפשר חלק מהדברים. אנחנו ראשי הרשויות במדינת ישראל, אין לנו הרבה כוח, בטח לא בדברים האלה, לא של ביטחון ולא של ביטחון אישי, אבל זעקה, להציף את הנושא הזה, של הנסיעה הפראית בכבישי הדרום, שנים אנחנו מדברים על הדברים האלה. אז יש עליות ויש ירידות, ולפעמים זה היה בצורה יותר אינטנסיבית, ולפעמים המדינה התמודדה עם זה יותר טוב, אבל זהו, הגיע הזמן, אני חושב שמאז שומר
תגיד, החומות. תגיד, אתה העלית באחרונה אצלך בעיר את תל השמירה, נכון?
כן. כן, אני העליתי בלב כבד, כי אני נמנעתי, בחנתי את זה אחרי שהבנתי ש80 רשויות ברחבי מדינת ישראל כבר מזמן גובות תל שמירה. אני נמנעתי מלעשות את זה, אני 13 שנים כבר ראש עיר, אבל ברגע שאני רואה שיש משבר, והתושבים זועקים בכאב ובצדק, אז אני חייב לעשות מעשה, ואחרי שאתה בוחן את זה ואתה רואה שזה 19 שקלים בממוצע לבית אב, ואתה יודע עד כמה זה יכול להכפיל כוח שבמקום 5 ניידות יהיו לך במהלך היום, יהיו 25 ניידות לאורך כל שעות היממה, זאת אומרת, אני רוצה להגן יותר על הצעירים, ושיהיו יותר אנשי ביטחון בפארקים, כן, אין מה לעשות, שיש משבר, צריך גם לייצר פתרונות, אז אני לא מסתכל רק המשטרה, ואני לא מחליף את המשטרה.
תגיד, בקבוצות הפייסבוק האלה שיש אצלכם, של חבר'ה שמתגייסים בהתנדבות לקריאה, כדי לקפוץ לשטח ולסייע למי שמוטרדת, למי שמותקף, אתה חי עם זה בטוב?
קודם כל, אני אמרתי לתושבים האלה שהם באים ממקום טוב, קודם כל באים מאכפתיות ומעורבות, אבל אנחנו, אני ביקשתי מהם, בואו תצטרפו למשהו שהוא ממוסד, כי בסוף אין איזה צד ביטוחי, בסוף אתם לוקחים אחריות על משהו שהוא הרבה יותר גדול מכם. אז הקמנו את משמר השכונה בתאום עם משטרת ישראל. אני כל פעם אומר, המשטרה היא לא הבעיה, המשטרה היא הפתרון, וכל דבר כזה שאנחנו עושים הוא חייב להיות בתאום ובסנכון מלא עם משטרת ישראל. אני לא מחליף את המשטרה. אז הקמנו את משמר השכונה שבמסגרת הזו, תושבים בעצמם מאותה שכונה, הם אלה שעושים סיורים בערב, יחד עם פקחים, ביחד עם המשטרה, בשכונות שלהם, שזה גם איזו התנדבות קהילתית. ולכן אני מצד אחד רואה מאוד בחיוב את הרצון להתנדב של התושבים של כל הקבוצות האלה, אבל אני אומר להם בצורה מאוד מאוד ברורה, אל תיקחו אחריות על עצמכם לבד, בואו תהיו חלק מדבר שהוא הרבה יותר ממוסד, שיש לו ביטוח, ויש מי שאחראי למעלה לתת את ההוראות והנחיות, מה מותר okay. ומה עשו.
ראש עיריית באר שבע, רוביק דנילוביץ', תודה רבה.
תודה.
אני מודה לכם.
רגע, מילה לבישול אולי לסיום?
בוא נעשה איזה פינה, תזמינו אותי פעם אחת, אבל אני אבוא ככה, גם עם הפרודוקטים אני מוכן לבוא.
מה, לאולפן?
לאולפן, מה, אני מבין שאתם גם מצולמים, לא?
כן, כן.
מעניין.
אתה יודע מה, יש על מה לדבר.
אבל זה יהיה רציני? אתה לא תכין פה חביתה, נכון?
אתה מדבר עם מקצוען.
מקצוען באמת?
ממש, ממש, ממש. בלית ברירה, אגב. אמי נפטרה לפני 16 שנים, ואנחנו 4 בנים ואבא שיבדל לחיים ארוכים. איך אומרים, מי שלקח את התפקיד של אמא בבית, להדליק נרות שבת, לבשל המשפחה, זה אני, ואתם יודעים מה, אני נהנה מכל רגע.
אנחנו לוקחים את העסק הזה ברצינות.
אחלה, סגור.
יאללה, להתראות.
תודה לכם, יום טוב.
בשמחות.
ביי.
היום כאמור, הילדים חוזרים מחופשת החנוכה. בואו נבין איך מערכת החינוך מתמודדת עם החזרה הזו ללימודים, כמובן בצל הקורונה והאומיקרון.
אינה זלצמן, שלום.
בוקר טוב, מה שלומכם?
אנחנו בסדר, רק נגיד שאת מנכ"לית בכירה ומנהלת המנהל הפדגוגי של משרד החינוך, נכון?
סמנכ"לית, נכון.
סמנכ"לית גם. סמנכ"לית, לא מנכ"לית בכירה, נכון. אבל אותי.
כי מנכ"לית יש אחת.
נכון.
וסמנכ"לים יש הרבה, חלקם בכירים, חלקם לא בכירים, ואינה זלצמן היא סמנכ"לית בכירה.
מה הולך לקרות היום?
היום אנחנו שמחים על החזרה של 1,900,000 תלמידים למסגרות החינוך. אני בטוחה שגם ההורים אחרי שלל הסופגניות שמחים שהתלמידים חוזרים למסגרות. אנחנו באמת מוכנים לקראתם, כפי שאתם יודעים, אנחנו חילקנו כ-900,000 ערכות אנטיגן לילדי הגנים מאלף עד וב. ההורים רבים, מעל 500,000 הורים כבר דיווחו במערכות, הרי יתר מן הסתם יגיעו עם האישורים הידניים, וכל זה אנחנו...
ואי אפשר להיכנס לגן או לבית הספר אם ההורים לא הצהירו שהם ערכו בדיקות אנטיגן לתלמידים והבדיקה יצאה שלילית, נכון?
תראה, אנחנו מאוד בעדינות, ומתוך כבר מספר סבבים אנחנו יודעים איך להיערך לכך. ההורים מגיעים, הגננת מקבלת, המורה מקבלת. בסופו של דבר לא ראינו שום בעיות גם בפעמים הקודמות. הילדים נכנסים למערכת החינוך, מתחילים
לא, לא, מאוד מאוד בעדינות, אבל בכמה בתי ספר, אני לפחות דיברתי עם מנהל בית ספר יסודי, שאמר, לא היה לנו ברור עד אתמול שממש יצאו תקנות, לא היה לנו ברור מה הנהלים. אז עם כל העדינות הזאת, אולי גם כדאי להגיד בפירוש, עכשיו כבר 8.25, אז זה כבר עולה טיפה מאוחר מדי, להגיד, כן, ילד לא ייכנס לבית ספר אם אין לו בדיקת אנטיגן שלילית.
בסדר, אבל שוב, אני אומרת כבר עכשיו, כמו שאתה אומר, 8.25, הילדים כבר במסגרות, לפי הדיווחים שלנו, השעה הראשונה כבר החלה, לא היו לנו תקלות, אנחנו מנטרים את האירועים האלו, לא היו לנו תקלות, ושוב, זה באמת המהלך המבורך הזה של שיתופי הפעולה שאנחנו עושים עם ההורים, כולם מבינים שהשגרה היא טובה לתלמידים, שזה באמת נותן את המענה שאנחנו מדברים עליו כל הזמן.
כן, הנה, אבל את בטח ערה לתופעה שנקראת מתנגדי חיסונים, שגם לא מוכנים לעשות בדיקות כאלה, בדיקות האנטיגן. יש קבוצה כזאת, לא, קשה לעמוד את גודלה, אבל היא קיימת. ומה, מבחינתך זה לא, זה כאילו תופעה שלא קיימת?
תראה, אנחנו, התופעה לפחות בקרב מורים היא מינורית, ולכן הציבור המורים הוכיח שהוא ערב ומגיע לכיתות הלימוד.
לא, אני התכוונתי דווקא להורים, הורים לתלמידים.
אנחנו רואים שהתלמידים מגיעים, אתה יודע, יש לנו שכבות הגנה, המהלך הוא מהלך נרחב. אנחנו לא שמים את כהבנו במקום אחד. לכן, אם ככה אני מסתכלת, אז יש לנו את בדיקות האנטיגן כמובן. יש לנו את כיתה ירוקה, ששם יש לנו 243 רשויות שאנחנו עושים את המהלך. אם מתגלה מאומת של בדיקות בכיתות. יש לנו נאמני קורונה, גם בבתי הספר היסודיים, וגם נאמני קורונה רשותיים, שהם נותנים את הסיוע לגננות, למנהלים, למורים, בשמירה על אורחות החיים. יש לנו...
את יודעת להעריך כמה תלמידים מגיעים, או כי כבר ראינו את זה, בעצם בדיקות היו גם בתחילת, לפני כמה שבועות, כמה תלמידים מגיעים בלי בדיקות? כמה גדולה הבעיה הזו?
מבחינת האנטיגן?
כן.
מה שראינו שזה היה באמת, באמת מינורי, אין לי את הנתונים כרגע, אבל אם כבר, אם אני מסתכלת, אם כבר מעל 500,000 תלמידים מילאו במערכת, והיתר שמגיעים, אתה יודע, המגזר החרדי מגיע עם האישורים ידניים וכדומה, אני לא צופה שיש... בעיה.
כמה מורים לא מחוסנים יש במערכת?
מעט מאוד, עד כמה שאני זוכרת. בזמנו האחוז היה קרוב ל-90% מורים מחוסנים.
שזה אומר כמה, במספרים, כמה מורים לא מחוסנים?
אנחנו מדברים על כ-230,000 מורים במערכת, אז הנתון שלי הוא נתון של לפני כמה חודשים.
אז למעלה מ-20,000 מורים במערכת לא מחוסנים?
אני מניחה, כן, אבל תסתכל את האוכלוסייה עצמה, מורים הם יותר מחוסנים ממה שהאוכלוסייה כוללת. זאת אומרת, המורים האלו מגיעים עם הבדיקות כפי שצריך, כי מי שלא עושה את הבדיקות לא מגיע לבית הספר. ולכן בסופו של דבר זה נתון שאנחנו מקבלים ממשרד הבריאות. בעיניי, אם אתה שואל אותי, יש יותר מורים מחוסנים או כאלו שעושים את הבדיקות ומגיעים למוסדות החינוך.
אינה זלצמן, תודה רבה לך.
בשמחה, שמחתי לדבר, וכשרו בכי יבוא לבשל, אז תזמינו גם אותי, אני אשמח.
כן, מה, את גם יכולה לתרום?
לא, אני אוהבת לאכול.
לאכול. את מהצד שלנו, גם אנחנו מהצד הזה.
יפה, אז יש עוד סועדת.
יופי.
תודה, אינה זלצמן.
תודה רבה.
בשמחה, ביי ביי.
רועי שרון, כתבנו הצבאי, שלום.
בוקר טוב.
התקיפה הלילית, הקבועה, מה הפעם?
כן, האמת שזאת תקיפה עשירית בקצת יותר מחודש, שלפי פרסומים זרים ישראל תוקפת בסוריה. הפעם תקיפה בלטקיה, לטקיה זה עיר נמל בסוריה, ו... ומזה אנחנו מבינים שמדובר בנשק איראני.
לפני שאנחנו לומדים גיאוגרפיה, נכון? הרבה אנשים מכירים ערים באירופה בגלל הכדורגל, ואנחנו מכירים ערים במזרח התיכון.
מי שיגיע ללטקיה ידע ישר איפה הוא נמצא מהדיווחים.
רגע, איפה אני לטקיה? לטקיה, עיר נמל בסוריה, מעולה, כן.
הייתה תקופה שלמדנו על כפרים פלסטינים ביהודה ושומרון, לפי התג מחיר שהיה בלילה.
כן.
אז לטקיה, עיר נמל, כמו שאמרנו, ואנחנו מבינים איזה שהייתה שם תקיפה, זה שמדובר בנשק, אמצעי לחימה, שהוברחו מאיראן לסוריה דרך הים, כי אנחנו מכירים כבר את ההברחות דרך האוויר, ואז אנחנו שומעים על תקיפות באזור נמל התעופה הבינלאומי בדמשק, ותקיפות יבשתיות דרך עיראק, זה משהו שיותר הסורים והאיראנים יותר מתקשים בתקופה האחרונה, ודרך הים זה מערכה ששמענו עליה לא מעט בשנתיים האחרונות, שישראל תקפה מחולות, לפי פרסומים זרים, מחולות איראניות, חלקן הבריחו נפט, חלקן הבריחו אמצעי לחימה, אז זה מהסוג הזה. ככל שאנחנו מבינים, זה מה שקרה הלילה, ישראל תקפה לפי הדיווחים בסוריה בטילים, ממערב תקפה יעדים בתוך נמל לטקיה, אמצעי לחימה שישראל לא רוצה שיגיעו לשטח סוריה. מה זה יכול להיות? זה יכול להיות גם משהו שקשור לפרויקט הדיוק של חיזבאללה, וזה יכול להיות גם טילי אישיות, או מלטים מתאבדים, או טילים מתקדמים במסגרת ההתבססות האיראנית בשטח סוריה. אלה הדיווחים שמגיעים הלילה מסוריה, תקיפה עשירית בקצת יותר מחודש.
רועי שרון, תודה רבה.
תודה.
תגיד, אתה קורא פרסומים זרים?
אני קורא פרסומים זרים.
מה זה פרסומים זרים?
הם בעברית.
איפה קוראים את זה?
בדרך כלל בעברית, הפרסומים הזרים, רק מתויגים כפרסומים זרים, כדי שלא יגידו שהם פרסומים שאינם זרים. עשיתי עבירת צנזורה עכשיו?
לא, מה פתאום?
זה הרחבה, זה השכלה כללית, זה העמקה, זה לא קשור לדיווח של רועי שרון.
היה סף רק שאמר כאן.
וואי וואי, אתה הודף זה, את כולם אליי.
לא בגלל דברים שאתה אומר. בוא, עם כל הכבוד.
אני אכנס עוד מעט לפייסבוק לראות אם אני עדיין שם.
יואל רזבוזוב, שר התיירות, יש עתיד, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב לכם.
מה העניינים?
אפשר להגיד בסדר, אבל כל הזמן נלחמים בכל החזיתות, ובאמת מנסים להציל את ענף התיירות.
באיזה חזיתות אפשר להילחם? העסק סגור, יש קורונה, יש אומיקרון, אין תיירות. מה עושה שר התיירות כשהוא קם בבוקר?
שר התיירות כשהוא קם בבוקר, וכשהוא הולך לישון מאוחר בלילה, מנסה לפתור את המצוקה הכלכלית של אנשי התעשייה, לנסות להחריג אותה משאר הענפים, ובאמת יחד עם עובדי משרד התיירות, עובדי משרד האוצר, עובדים לילות כימים, למצוא את הפתרון, כי ישנם הרבה בעיות משפטיות, וזה מה שאנחנו עוסקים ביום יום, בשביל באמת לפתור את הסוגיה הזו, כי היא באמת סוגיה לא פשוטה. הענף הכניס למקופת המדינה, למשק, 40 מיליארד שח, ועכשיו רק בחודש נובמבר שפתחנו, הגיעו לכאן מעל 75 אלף תיירים, שהשאירו כאן מעל 300 מיליון שח, וסיפקו פרנסה לאלפי תיירנים, ועכשיו עוד פעם סגרנו, וזה לא יכול להיות, המצב לא יכול להימשך, אז אנחנו מחפשים את הפתרון הכלכלי, והוא לא פשוט.
רגע, אבל מאיזה בחינה לא יכול להימשך? אתה יכול גם להגיד, אתה יכול, לא שאני מדרבן אותך לעשות את זה, אבל אופציה אחת היא להגיד, חברים, אין סיבה לסגור את השמיים לתיירות נכנסת. בואו, תפתחו. זו העמדה שלך או שאתה לא שם?
לא, אז קודם כל, כי חבר ממשלה וחבר קבינט קורונה, המטרת העל היא להגן על בריאות הציבור ועל כלכלה כאן בתוך הארץ. ואנחנו תמיד מחפשים את האיזון בין הכלכלה לבריאות. וכאן קיבלנו את ההחלטה הזאת כי אנחנו לא יודעים עדיין, לצערנו לא יודעים את ההשפעה של הווריאנט על החדש האומיקרון, על התחלואה הקשה ועל ההתפשטות. אנחנו מקבלים כל יום נתונים, אנחנו מתעדכנים, ואז על פי זה מקבלים החלטות, יהיה סטטוס. נכון, לעכשיו וידאתי בוועדת חוקה שהסגירה היא לשבועיים, ביום ראשון אנחנו אומרים לפתוח. אלה הם יגיעו את שהם נתונים שיוכיחו אחרת, כי כמו שאמרתי, המטרה היא קודם כל להגן על בריאותם של אזרחי.
אנחנו די חריגים, נכון?
לא, אנחנו רואים...
אם אני רוצה לטוס עכשיו לארצות הברית, נניח, או לקפריסין, או ליוון, או לספרד, או לאיטליה, אני יכול, נכון?
כל מדינה מקבלת החלטות, אנחנו מסתכלים...
תתי סתם דוגמה לחמש מדינות, אלה קיבלו החלטה שתיירים יכולים להיכנס אלינו, ואנחנו קיבלנו החלטה שתיירים לא יכולים להיכנס אלינו.
ארבע מדינות אסרו על כניסת התיירים, ישנן מדינות שמקשיחות עמדות, אנחנו רואים אפילו בבריטניה, מתחילים להטיל עוד מגבלות ועוד...
לא, הטילו מגבלה, אתה צריך להישאר במלון לכמה שעות, זה לא שלושה ימים, אבל אתה יכול להיכנס גם.
כן, הבדיקת PCR עד יומיים, וביומיים האלה אתה צריך להיות בבידוד במלון, אז באמת...
אבל אתה יכול, אבל אתה יכול להיכנס. מכיר אנשים, מכיר ישראלים שנסו לתייר כעת בלונדון?
נכון, אפשר להיכנס, אבל כמו שאמרתי, נדרש בידוד. אגב, גם אצלנו יכולנו להכניס תיירים, אבל בשלושה ימי בידוד. לזה לא הסכמתי, כי תיירים לא הגיעו, ודעתי לעשות את המתווה הכלכלי.
אבל תיירים אולי עשויים להגיע. עכשיו אין מצב שיגיעו.
אז כמו שאמרתי, יכולתי לפתור את זה מול משרד הבריאות בשלושה ימי בידוד לתיירים. אחרי דיברתי עם התיירנים, אנשי התעשייה אמרו שאף תייר לא הגיע, והדפנו באמת ללכת ולשים את כל המאמץ.
לא, אבל ממשלת ישראל מוביל עכשיו מישהו שאמר, חבר'ה, הכסף לפני הכל, הפרנסה לפני הכל, אנשים מתים פה, אין להם אוכל. והנה, יש לכם אפשרות לעשות מה שעושים בכל העולם ולאפשר פרנסה. לפחות לענף הזה שהוא ענף גדול עם כל מה שמתווסף אליו, והחלטתם לא.
לא, ראש הממשלה מדייק פה, הוא מאפשר פרנסה לכל העסקים במדינת ישראל. העסקים כאן מתנהלים כרגיל ולא סגרנו, ואמרו שנסגור בחגים ולא סגרנו.
לא, אבל ענף התיירות מי כמוך יודע, מכניס הרבה מאוד כסף, מפרנס הרבה מאוד אנשים, וכשאין תיירות ולא נותנים לאף תייר להיכנס, הרבה מאוד אנשים אין להם פרנסה.
יצא כך שהתיירות זה העורף של כל המדינה, ענף התיירות מגן פה על כל אזרחי ישראל. בגלל זה אני דורש להחריג אותו. בגלל זה אנחנו מחפשים את המתווה הכלכלי לפצות את אותם התיירנים. כמו שאמרתי, זה בשיתוף עם כל שרי הממשלה, כולל שר האוצר, כולל ראש הממשלה. ישנן בעיות משפטיות שאנחנו פותרים ברגע זה. באמת, העובדים
לא, של משרד תסביר התיירות... תסביר רגע משהו. תייר שמגיע לפה זרוק מדינה.
ארצות הברית.
מארצות הברית. עובר בדיקת קורונה עם עלייתו למטוס, כלומר תיאורטית, עובר בדיקת קורונה עם עלייתו למטוס, נמצא שלילי. מגיע לפה לארץ, ישהה בבידוד עד לעוד קבלת תוצאה שלילית. הוא הרבה יותר בטוח והרבה פחות מסוכן מכל אחד מאיתנו שמסתובב פה בכל מיני מקומות.
ולא עובר שום בדיקה.
ולא עובר בדיקות על בסיס קבוע. אז מה העניין?
אז קודם כל, אנחנו מכניסים לכאן תיירים רק מחוסנים. אז נכון, זה ניהול סיכוני. נכון, זה ניהול סיכוני. גם אני בדעה שהתיירים פחות מסוכנים, אבל אם הווריאנט החדש הוא טרף את הקלפים, אנחנו לא יודעים את ההשפעה שלו,
לא, ההשפעה שלו רעה, אבל אסף אומר לך, לפני שהאיש ממריא, הוא נבדק ואין לו קורונה. אחרי שהוא נוחת כאן, הוא נבדק ואין לו קורונה. אז הווריאנט לא קשור אליו.
אני מרגיש שאני מגן כאן על עמדת משרד הבריאות, אבל אנחנו, ואני דווקא בענף התיירות אמור להקל ולהסיר את כל המגבלות, אבל אנחנו ראינו לא מעט מקרים שאנשים יצאו שליליים ב-PCR, בטרם עלייה למטוס וכאן בארץ, ואחרי 72 שעות או אחרי 4 ימים, נמצאו כחיובים, ראינו יותר ויותר מקרים כאלה, זו אחת המגבלות שעכשיו המדינה חושבת עליהן, לעשות גם PCR אחרי 72 שעות, כי כמו שאמרתי, ישנם מקרים כאלו, ובסופו של דבר, כמו שאמרתי, אנחנו לא יודעים את ההשפעה, כן פעלנו בזהירות רבה, פעלנו מהר, אבל כמו שפעלנו מהר לשים את המגבלות, כך אנחנו צריכים לפעול מהר בשביל להסיר את המגבלות האלו, מכיוון שאם נראה שהשפעתו של אומיקרון לא כל כך מסוכן גם בתחלואה הקשה וגם בהתפשטות, אנחנו מיד צריכים לפתור את הישראלים המחוסנים מבידוד, וכמובן להכניס את התיירים.
מתי זה יקרה? מתי תפתרו את הישראלים המחוסנים קודם כל מבידוד של שלושה ימים כשחוזרים?
אני מעריך שלקראת סוף שבוע יהיה סטטוס, נראה את הנתונים שקיבלנו על אומיקרון בעולם, ואם נראה שבאמת אין דאגה מיוחדת או חריגה, אז אנחנו יכולים להסיר את המגבלות מהישראלים ולהתחיל להכניס תיירים, לחזור למתווה שהיה מראשון לנובמבר. אם יהיו נתונים מדהיגים שהרימו דגל אדום, משרד הבריאות הרימו דגל אדום בשביל להגן כאן על אזרחי ישראל, אז כנראה נצטרך לפעול אחרת. אבל כמו שאמרתי, גם ודאתי את זה בוועדת חוקה, גם מול הממשלה, כל פעם שאנחנו, משרד הבריאות מרים דגל אדום, ואנחנו עוצרים כאן את תעשיית התיירות בעיקר, אז אנחנו צריכים לדעת גם לפצות את התעשייה, אבל זה אנחנו באמת, בזה אני עוסק יום ולילה, ואני חושב טוב, כי אנשים רבים שנשארו לי לא פרנסה, וזה באמת לא נותן לי את המשך.
רגע, אז מה כרגע הפיצויים?
הפיצויים, אנחנו מדברים עכשיו על יחד עם משרד האוצר, כ-200 מיליון שח למלונות שעובדים אך ורק על תיירות הנכנסת, שפשוט נמצאים בקריסה, למארגני התיירות, למורי הדרך, איזשהו ביטחון תעסוקתי. מחפשים פתרונות, פתרונות יצירתיים, כל יום עולים פתרונות.
והזכרת קודם עוד מדינות שנוהגות כמונו ולא מכניסות תיירים בכלל. מי אלה המדינות האלה?
אני מרוקו, יפן, שוויץ, מיד, כאילו מגבלה כזאת, ולדעתי בהמשך הם כבר...
אבל רוב העולם פתוח. אנחנו חריגים, אנחנו מאוד שמרנים בהקשר הזה.
אנחנו שמרנים, אנחנו מדינתי, אנחנו יודעים לסגור, רוב המדינות לא יודעות לסגור, יש הרבה גבולות עם הרבה מדינות, ואנחנו באמת שמרנים. לא יודע לטוב ולרע, אבל אנחנו רואים מה קורה עכשיו באירופה, מה קורה בעולם, התחלואה הולכת וגוברת, ואנחנו כאן ממש מדינה ירוקה, ואנחנו הולכים ובאמת מסיימים את הגל האחרון. עדיין, כמו שאמרנו, אנחנו צריכים לחסן כמה שיותר אנשים, כי זה מה שנותן לנו את הרשת הביטחון הזאת לבריאות ולכלכלה. וראינו 5 מיליון ילדים בארצות הברית התחסנו, בעולם התחסנו, ללא תופעות לוואי. אז אני גם חיסנתי את הבת הצעירה שלי, בת 9. אז באמת, זה מה שעוזר לנו.
אתה יכול להגיד מה מצבו של מורה דרך ממוצע בישראל אחרי שנתיים, מצבו הפרנסתי, אחרי שנתיים של הגבלות, אחרי שנתיים שבהם קיבלו קצת פיצוי, מה מצבם הכלכלי?
אז מורי הדרך, קודם כל יש כ-8,000 מורי דרך, רובם זאת העבודה השנייה שלהם, קיבלו עד, מעל גיל 45 קיבלו, עד 1 לנובמבר קיבלו חל"ת, מתחת לגיל 45 קיבלו עד 1 ליולי חל"ת, אז באמת חלקם ישנם, אנחנו בספירה שלנו, יש כמה מאות כאלו שבאמת המצבם הוא באמת לא טוב. ואנחנו מחפשים להם את הפתרון האמיתי.
גם לעובדים עצמם ולא רק
אנחנו מדברים על עובדים.
לבתי המלון. התקציב שאתה לוקח, שאתה מבקש ממשרד האוצר כרגע, פיצויים לבתי המלון, הם להנהלת בתי המלון, הם לא לעובדים.
לא, ככה. אז אנחנו מדברים כאן על בתי המלון, אנחנו מדברים על הוצאות באמת קבועות, כי העסקים האלה קורסים, ואנחנו כאן נלחמים ביוקר המחיה בענף התיירות, ואנחנו ראינו את הזעקה על המחירים הגבוהים, אז אם המלונות האלה יקרסו, אז המחירים כמובן יעלו, כי זה היצע וביקוש, והיצע יקטן. אז אנחנו צריכים לשמר את המלונות שעובדים...
זה ברור. מה לגבי העובדים, העובד הפשוט, שהוא לא, אין לו מלון?
אז העובדים הפשוטים, הבעלי המלונות שמקבלים את הפיצויים, צריכים לדעת להסדיר את הנושא הזה, והמטרה היא בסוף, כמו שפתחנו בראשון לנובמבר, ואמרתי, נכנסו 75,000 תיירים שהכניסו 300 מיליון שח, אז המטרה היא באמת לפתוח את השמיים, ובינתיים אנחנו מנסים לפצות את המלונות. אגב, בדקתי עם הרבה שרי תיירות בעולם, לא כל המדינות מפצות את הענף, אנחנו כן משתדלים, okay. וכמו שאמרתי, רק על השבועיים האלה עכשיו, אנחנו באמת מביאים סך כל חבילה יפה, אני רק מקווה שנסיים אותה במהלך השבוע הקרוב ברמה המשפטית.
שר התיירות, יואל רזבוזוב, יש עתיד, תודה רבה.
תודה, תודה.
תודה רבה לכם, תודה, יום טוב.
טוב, היום אנחנו פחות פעילים בטלגרם, זה מצער אותי.
זה בגלל החזרה ללימודים.
של מי? לא, אנחנו פחות פעילים בטלגרם.
כן, אבל אתה יודע, יש לנו הרבה מאזינים בכיתות הנמוכות.
אבל אתה תעשה את זה מחר. בסדר, תחזור לטלגרם מחר בסערה.
למה, איפה אתה מחר?
אני לא אהיה פה.
אתה לא תהיה פה?
לא אהיה פה.
למה?
נוסע קצת.
למה?
קצת נוסע.
למקורות זרים?
למקומות זרים, כן. להתעברר קצת.
ממה אתה צריך להתעברר?
כל האומיקרון הזה, אני מחפש מקומות בלי אומיקרון.
איפה אין?
דיברנו על זה, לא? נוסע לארצות הברית.
ארצות הברית של אמריקה.
כן. כן.
טוב.
אבל אל תדאג. אתה תהיה פה בידיים טובות. אני לא אפקיר אותך לבד.
תודה רבה.
יהיו פה עוד אנשים.
יפה.
איתנו אלוף במילואים עמוס גלעד, הוא ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, מי שהיה ראש האגף המדיני מתכונים במשרד הביטחון. שלום אדוני, בוקר טוב.
שלום,
בוקר טוב.
בסדר, מה שלומכם?
אנחנו בסדר. שמענו שחמאס מעביר מסרים באמצעות כלי תקשורת כאלה ואחרים, על כך ששוקלים שם לפתוח בהסלמה. אתה יודע לספר איך זה עובד? איך בחמאס שוקלים הסלמה כן או לא?
זה תרגולת קבועה. כל פעם שמשהו לא נראה להם, מדליפים איזה עיתון או אמצעי תקשורת, וזה מעורר פה כותרות, הם קוראים כל דבר שמתפרסם פה. זה חלק מהמשחק, הרי בסופו של דבר, החמאס שולט בעזה, מחזיק 2.1 מיליון אנשים, רובם בעוני מחפיר. יחד עם זאת, השלטון שלהם הוא חזק מאוד, אין להם אתגר פנימי אמיתי. יש כאלה שתמיד צבורים, אולי התמרדו התושבים שם, הם לא נראה לי שזה באופק. והם רוצים שישראל, עד לחמאס יש סדר יום בעדיפות עליונה, לפגוע בישראל, ואם אפשר לממש את חזונם, שישראל לא תהיה פה. כל פעם שתהיה להם הזדמנות, אם זה פיגועים, השב"כ עצר לאחרונה עשרות מחבלים ביהודה ושומרון, או התקפה עלינו, אם זה יש סדר יום לאומי שיכול לאפשר פגיעה בישראל כמו שומר החומות.
כן, אבל הסלמה אני מניח שמדובר על כל הדבר, נכון? כל האורקסטרה.
אז הם מעוניינים שנעזור להם לבסס את השלטון שלהם. עכשיו אני לא לוקח, מי שכרגע מעורב מאוד בעזה זה המצרים. והם מפנים איומים, זה מדי פעם, זה תרגולת חוזרת, לא בהכרח.
אבל את אומר זה איומים בתקשורת כדי להעביר מסר לישראל, או שבאמת יש שם...
לא מסר, הם רוצים שישראל תעזור להם, עד שהם ממשים את הסדר. יש פה שני סדרי יום, לכן לפעמים אצלנו מתבלבלים. יש כאלה שאומרים, זה לא הגיוני שהם יפעלו, אבל תמיד שהם יכולים לתעדף את הסדר יום הלאומי, במילים פשוטות ולא מפוצצות, אם הם יכולים לפגוע בישראל במערכים שיש סיכוי, הם יעשו את זה בניגוד להיגיון שלנו. ועד אז, אם ישראל מוכנה לסייע להם, להחזיק את השלטון שלהם, למרות שזה שלטון מחפיר שמחזיק בעוני נורא ובחוסר סיכוי את האוכלוסייה, אז הם רוצים שאנחנו נעשה. לדוגמה, יש פתאום 10,000 אנשי עסקים, כביכול שמורשים להיכנס, שהם בעצם פועלים. פועל שכותב תפוזים פה, הוא מקבל פי 10 מה שהוא מקבל בעזה, וזה מפרנס הרבה משפחות. או למשל הקלות כאלה או אחרות, לא נמנה אותם, או במעבר רפיח, שזה בחסות של המצרים, מהצד המצרי של הגבול, הם יכולים, מעבירים יותר סחורות, יותר חומרים, או השיגו הסדר לגבי הכספים, החשמל, משכורות וכו'. זה מה שהם רוצים. הם רוצים יותר, הם רוצים נמל, הם רוצים...
לא, אבל עכשיו ספציפית, חוץ מהזכרת את הרצון הבסיסי והישן שלהם להרוג אותנו, מה הם רוצים עכשיו, ספציפית?
עכשיו הם תמיד רוצים עוד ועוד ועוד הקלות שיאפשרו להם לבסס את השליטה שלהם, כי בסופו של דבר הם חייבים תמיד להחזיק את האוכלוסייה קצת מעל המים. ואכן זה מה שקורה.
אבל לא, אני רגע חוזר לשאלה הראשונה ששאלתי. יש באמת דיון אמיתי בחמאס? האם ללכת להסלמה כן או לא?
לא תורגלים. לא, לא חושב.
באיזה נקודה מחליטים בחמאס אם לצאת למתקפה שכוללת טילים על ישראל?
לא, 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 הם לא מתכוונים לזה עכשיו. זה לחץ, אם הם רוצים לה... יש להם סוגי איומים שונים. יש איומים עקיפים, יש הדלפות. הדלפות יש להם יתרון, אתה לא אחראי להם. תמיד אפשר להגיד שזה לא בא מהם. לפעמים כשזה מסלים, אז הם מאיימים ישירות, או לפעמים גם מביאים בלונים או יחידה להטרדת ליליות. יש להם כל מיני אמצעים, הכל מוכר.
והמדיניות הנכונה לטעמך בשלב הזה, כשאנחנו עוד לא בתוך הסלמה?
תראה, מה זה המדיניות הנכונה? יש לנו הרבה דברים על הצלחת. יש את האיום האיראני, את האתגר האיראני. תמיד מגיעים אגב לאותה מסקנה, כל הממשלות.
מול עזה הכוונה.
לא, מול חמאסטן, מה שאני מעדיף לקרוא, מאשר עזה. ובסופו של דבר, דואגים ששקט יהיה שם, זמני כדי שיאפשר לטפל באיום האיראני, עדיף חזית אחת מאשר כמה חזיתות. תמיד זה נשבר כך, שכמו בשומר החומות, כשיש להם הזדמנות הם יפגעו, וכאשר הם לא מבטאים את זה ישירות מעזה, אלא מפעילים מעזה, הם חושבים שזה מאפשר להם להפעיל פיגועים נגד ישראל. הדוגמה האחרונה הבולטת, יש שתי דוגמאות. אחת, שהשב"כ עצר, או ביחד עם צה"ל ואחרים, עשרות מחבלים שרצו לשטוף את ירושלים בנהרות דם. זה היה משנה מצב. אני לא חושב שהיום אנחנו נמצאים בגלל פיגועים למרות הכותרות. יש הבדל בין פיגועים בודדים של אווירה לבין פיגועים מאורגנים שיכולים לשנות את המצב. כמו שהיה לפני 20 שנה, או כאשר בכל אירוע שקורה, הם תמיד מסיתים, או אם למשל השניים שנכנסו לרמאללה, אז הם מיד מציגים את שירותי הביטחון הפלסטינים כמשתפי פעולה. זה חלק מאסטרטגיה כוללת.
נגמר לנו הזמן.
ולכן אסור לטעות בהבנת המהות של החמאס.
תודה רבה, אדוני.
תודה, תודה רבה.
תודה רבה.
אחרי הפרסומות יהיו כמה דברים מאוד מעניינים. אתה רוצה לספר על הקרדיולוג שסופג איומים?
הוא שנדבק באומיקרון והסביר באיזשהו מקום, אצלנו, מה זה באיזשהו
אצלנו, מקום? אצלנו, אצל קטידור.
שהוא חושב שלא הדביק את המשפחה שלו כי הוא מחוסן בשלושה חיסונים. זו הייתה אמירה קשה מאוד.
כן.
קשה עבור...
מתנגדי החיסונים.
מתנגדי החיסונים שמנעצים אותו, אוהו.
וואי, וואי. אז אנחנו נדבר איתו. וגם על ההוצאה הישראלית שזכתה בפרס ראשון, הוצאת ספרי בישול, ועל עדות ניר חפץ, ועוד דברים. שמעתי באות הפתיחה של התוכנית שזה רק אתה פה הבוקר, אז...
התחלת לי עם הפולניות הזאת עוד פעם, נו.
תוביל את התוכנית.
די.
נו, טק.
אין לי לעשות את זה.
נו. בבקשה.
אחרי החדשות, קלמן ליברמן עם קלמן וליברמן. בסדר? יותר טוב לך?
תודה רבה באמת. לא, יש פה ניסיון הפיכה. אמרתי לך, אני, דיברנו על זה, אני נוסע לחופשה.
אבל לא זכרו פה בהפקה, מתי אתה נוסע?
אני נוסע מחר.
אז התחילו.
היום אני עוד פה.
הם מתרגלים את הקרדיטים שלי לבד מהיום.
בעיני שאף פעם לא טועים הפוך, נכון?
כי אני פה כל הזמן. מתי יצאתי פעם לחופש?
התחלנו עם הפולניות.
קצת.
טוב, כמה אתה בקיא בענייני... תראה, קוראים לזה משפט נתניהו. אבל עושה רושם שבאיזשהו שלב, או לא באיזשהו שלב, בכמה נקודות לאורך הדרך, יש פיצולים מסעיפי האישום לעבר מחוזות שונים, לעתים משונים.
שנקרא להם מה דעתו של ניר חפץ על.
כן.
נניח.
כן. תמר אלמוג, פרשניתנו למשפט, שלום.
שאתי איתנו פה ממש, באולפן.
חם אצלכם באולפן.
חיה בינינו. אנחנו אנשים חמים.
בניגוד לאולפן.
בניגוד לפולניות שיש במקומות אחרים, אנחנו אנשים חמים. יהודה יפרח הוא פרשן המשפט של מקור ראשון. שלום יהודה.
שלום ובוקר טוב.
אז תמר, על מה דיברו ביום האתמול בעדות ניר חפץ?
ביום האתמול היה חלק שבאמת, כמו שהזכרת בהתחלה, הוא לא קשור באמת לאישום. תכף נגיע לחלק שקשור לאישום. ובעצם מה שקרה, שכתוצאה משאלה ששאל סנגורו של נתניהו, עורך הדין בועז בן צור, את ניר חפץ, ניר חפץ פתח את הנושא, שזה נושא שמוזכר בחקירה שלו. למעשה היו שני נושאים שהוזכרו בחקירה שלו. והוא אמר, הייתה פרשה ביטחונית, שהיה לחץ של המשפחה, אני לא מצטטת, אבל רוח הדברים.
אבל איך הוא הגיע לזה?
כי בועז בן צור, עורך הדין, שאל אותו... החקירה עכשיו, עד אתמול, כולל אתמול, התמקדה בעניין הלחצים, שהפעילו החוקרים על ניר חפץ. וכחלק מהשיח על הלחצים, רצו, כנראה, כאן אני מעריכה, להראות גם סתירות בעדויות של ניר חפץ עצמו, וגם על, לאלו דברים לקחו אותו. זה ממשיך קו, שלמשל היה אתמול בבוקר, שבו גם ניר חפץ אמר, אני, כן, שהוא חשב שהחקירה הזאת, היא לא הייתה מיועדת לאלוביץ', נאמר זאת כך. ואז, עורך הדין בן צור שאל, וניר חפץ אמר, רגע, רגע, אתה שאלת, אני כבר ענה. אז הייתה הפרשה הביטחונית, שבעצם מדבר על לחץ של המשפחה, ושזה יכול שהוא מאוד פחד, והוא אומר, אני פרשתי בגלל הדבר הזה. עכשיו אפשר לחבר את זה.
פרשתי מסביבת נתניהו, מלהיות דובר המשפחה.
כן, והליכוד, רק נקפוץ כמה שעות קדימה, הליכוד אומרים בתגובה, הוא לא היה בשום ישיבה ביטחונית אז, שום דבר. עכשיו, על מה הוא מדבר, כנראה, אם מחברים את זה, לחקירות של חפץ במשטרה, זה, הוא סיפר על לחצים שהיו של יאיר נתניהו.
כן, נפל פה משהו באולפן, לא נורא, בואו נמשיך הלאה כאילו כלום.
כן, נפל דבר במשפט.
נפל דבר במשפט, יאיר נתניהו שמע את שמו ורצה להשפיע על השידור, כן.
על שני דברים הוזכרו, שם האחד, שלכך כנראה הוא כיוון אתמול, זה באמת הצבת
מגנומטרים.
מגנומטרים בירושלים.
בכניסה להר הבית.
בכניסה להר הבית. והשני היה סיפור של פגישה וצילום עם מאבטח, שהיה קרייסס שלם מול ירדן בעניין.
המפתח בירדן.
שירה
בזרחן. ונתניה עורך אותו וחיבק אותו בחום כשהוא חזר לכאן.
ושני הדברים האלה היו, מה שנקרא, זכו להרמות גבה מצד מערכת הביטחון, וניר חפץ אומר, תשמעו, זה יאיר נתניהו, שלוחץ על אבא שלו. ובחקירה במשטרה לפחות, הוא דיבר על שרה נתניהו כמי שמגבה את הבן, או מושפעת ממנו, אבל הוא לא דיבר על מי שלחצה בעצמה, והוא מזכיר את זה אתמול, ומייצר כותרת, כי אני בטוחה שלא לזה כיוונו הסנגורים. זאת לא הכותרת שהם רצו להוציא אתמול.
כאן אני שואל את השאלה, יהודה, למה כיוונו הסנגורים?
אז בחלק מהכותרות ראיתי על איזשהו כותרות שמתארות איזשהו גול עצמי מרהיב של צוות ההגנה, אבל באמת, כמו שאמרה תמר, זה גם בן כספית אלא את הערכה שהם שאלו שתי הפרשיות, זה מופיע גם בעוד ככה, עוד כל מיני פרשנים ברשת. בסוף זה לא סיפור, זה לא אירוע כזה דרמטי, זאת אומרת, יש כאן איזשהו פער בין הכותרות של הכביכול תאונה הזאת שקרתה אתמול, לבין כאילו התוכן המהותי. בכותרות דיברנו על איזושהי פרשייה ביטחונית חמורה מאוד, שמאות יכלו להיהרג, ושמכוחה הגיע ניר חפץ למסקנה שבנימין נתניהו כבר איננו כשיר להיות ראש הממשלה. בפועל מדובר על סוגיות שהן היו במחלוקת ציבורית. סוגיית המגנומטרים, אם נזכיר לכולם, הייתה מחלוקת חריפה מאוד גם בכנסת, גם בדיון הציבורי. האם, מה יותר נכון?
זהו, הייתה ביקורת שם לשני הצדדים. כלומר, פה הביקורת היא על הצבת המגנומטרים, הייתה ביקורת על נתניהו על הסרת המגנומטרים.
הייתה ביקורת קשה מאוד מימין על נתניהו, שבעצם עובדה שהוא מסיר את המגנומטרים אחרי פיגוע כל כך קשה שנעשה על ידי שני מחבלים שנכנסו להר הבית, ויצאו מהר הבית עם סכין ודקרו.
לא, וגם בסופו של דבר, חרף עמדתו הדומיננטית על פי ניר חפץ של יאיר נתניהו, בסוף הוא הסיר את המגנומטרים בניגוד לעמדת
בשלב ראשון, בעצם הטענה היא שבשלב הראשון הוא לא מיד עשה את זה, שבהתחלה הוא כן ככה יותר נתן...
אבל רגע, אוקיי, אחרי שאמרת את זה, שים את זה רגע בצד, מה רצה סנגורו של נתניהו באירוע הזה, בעצם העלאתו? למה זה קרה?
עכשיו, זאת שאלה. זאת אומרת, היה שגם התלחשויות מאחורי הקלעים, בתוך צוות ההגנה, היו מצוות ההגנה הבת שלו, שהיה שהם לא ככה ברור אם הם רוצים, אם מבחינת צוות ההגנה זה משרת האינטרסים שלהם, לא משרת האינטרסים שלהם. אבל כמו שאמרת תמרה מקודם, הציר המרכזי של החקירה הנגדית נורא ברור, והוא בעצם ציר הפעלת אמצעים פסולים בחקירה. עכשיו, בכלל זה נושא מאוד מעניין, זה נושא מאוד מעניין כי הוא מעניין את שר המשפטים גדעון סער. גדעון סער הציר, גם ברעיון שהוא נתן לי למקור ראשון, הוא בא ואמר, אני מבחינתי אחד היעדים המרכזיים שלי לתחילת 2022, זה להעביר חוק יסוד שיגבש, שיעגן ממש כחלק מחוקי היסוד, סט של הגנות לאזרחים בחקירות משטרה, בחוקת משטרה ובהליכים פליליים. זה אומר שכל האווירה מסביב להשגת ראיות פסולות, מסביב לפירות העץ המורעל ומושגים כאלה, הולכת להשתנות מבחינת... עכשיו, מה שקורה זה שכרגע, אם אני מסתכל על הכיוון שאליהם הולכים סנוגרף של נתניהו כרגע, אז הם מראים הרבה מאוד אמצעים פסולים שהופעלו נגד ניר חפץ במטרה לגייסטו, לשמש כעת מדינה נגד נתניהו, אבל על כולם אפשר להתווכח, האם זה בתוך החוק, האם זה מחוץ לחוק, האם חוק המעצרים מאפשר כאילו, או חוקים אחרים מאפשרים כאילו שימוש באמצעים כאלה ולא, הרי מן הסתם התביעה תוכל להראות תיקים פלילים אחרים שבהם השתמשו באמצעים יותר חמורים, וניקח דוגמה מתיק אחר לגמרי, פרשת דומה, שעליו נועל משפט זוטה לשימוש באמצעים פסולים בחקירה, ושם בית המשפט דחה את הטענה של הסנגורי נערי הגבוהות. אבל בסוף הם מנסים בעצם, מה שנעשים הסנגורים זה לייצר איזושהי מסה קריטית של עוד ועוד ועוד אירועים, גם השימוש באותה אישה שהיה ליחסים עם ניר חפץ, גם הפשפשים שהיו ושהוא לא נתנו להחליף חולצות, גם הלחץ האינטנסיבי אליו שהחליף את הייצוג שלו, שכל אלו
נועדו לתת
תמונה גדולה, כן. שבסוף נעשו, בסוף יש זוהם ההליך.
כן, שנייה, לפני זה, תמר, כל השיחה הזאת על מה ניר חפץ חושב על החלטות ביטחוניות שהתקבלו פה, זאת פיקנטריה מאוד מעניינת. איך היא קשורה אבל לתיק?
לא קשורה.
לא קשורה.
אני אגיד לך, הדרך היחידה, שהיא דרך מאוד משמעותית, שבה מה שניר חפץ אמר אתמול רלוונטית לתיק, זה עניין המעורבות והמודעות של נתניהו ככלל כמושפעת מבני משפחתו. אני עושה פה קישור מאוד מאוד מאוד...
כי מה, לאן זה יכול לקחת?
לפני שבוע, נראה לי זה, שבועיים, השופטים העלו תהייה. כשהתביעה העלתה ואמרה, שרה ויעיר, שרה ויעיר, שרה ויעיר, אז השופטים אמרו, רגע, hold it, למה, מה, אז בסדר, השרה ויעיר חשבו שצריך לעצור לאלוביץ'.
אז ניר חפץ רוצה להגיד, אתם לא מבינים עד כמה שרה ויעיר.
השרה ויעיר היו מודעים והשפיעו, ואז אפשר לקשר מבחינת התביעה בין שני הדברים. הוא מודע פה, הוא מודע פה, הוא מקשיב פה, הוא מקשיב פה.
אבל יצטרכו ראיות, זה מיני 4,000 שמסיפור.
לכן, נכון מאוד. אז זה בעניין הזה. ושוב אני חוזרת ואומרת, אם אנחנו מסתכלים בקשר ישיר, אין קשר ישיר בין מה שנאמר אתמול, כותרתי ככל שיהיה, משמעותי, חשוב לדיון ככל שיהיה, לבין המשפט הזה נגד בנימין נתניהו. אין קשר. מה שעוד צריך לומר, הזכיר יהודה, בעיניי דבר שאנחנו צריכים לדבר עליו הרבה לפני ניר חפץ, והרבה אחרי ניר חפץ, וזה היחס לחשודים ונאשמים ואסירים במדינת ישראל, לא נפתח את זה כאן, אבל חייבים לדבר עליו, ועל שיח הזכויות הזה שלא קיים לצערנו, כמעט ולא. אבל זה לא הקו היחיד של ההגנה. ההגנה פתחה, בחרה לפתוח בעניין הלחצים. עכשיו לדעתי אנחנו לאט לאט מתחילים לעבור לשלב הבא, שני שלבים באים של ההגנה. האחד יהיה לטעון שבסדר, יאיר ושרה. ניר היה בן אדם של יאיר ושרה, ולא של בנימין נתניהו. זה לעניין קלמן מה שאמרת על המודעות. וקו נוסף יהיה סתירה בעדויות. גם, עכשיו ניר חפץ בעניין הזה פעל חכם, בעדות פה. הוא מאוד זהיר, הוא עד זהיר. איפה שהוא לא זוכר, אומר, אני לא זוכר, אני לא יודע. הוא לא שופך ככה בנדיבות הכל. אולי כדי לסמן גם, גם לתביעה וגם להגנה, ובעיקר לשופטים, אני לא ממהר לפתוח.
יהודה, רצית להעיר.
אז אומר, אני מסכים, תמר, בנקודה הזאת, כי באמת שאלת מערכת היחסים או האינטראקציה, או בכלל העבודה השוטפת בין בנימין נתניהו לבין יאיר ושרה, היא תעמוד במוקד המחלוקת. התביעה תנסה להוכיח שבעצם זה מטבחון אחד שמבשל את ההחלטות, ושהכל יוצא מתוך, שאין שום שאלה או שום דילמה שלא נידונה במוטב תלתה אצל המטבחון הזה, והכל יצא, וכולם מודעים להכל. ומה שההגנה תנסה לעשות זה להגיד, יש את יאיר ושרה, הם עושים את מה שהם עושים, הם מפעילים, יש להם את המהלכים שלהם, את הפעולות שלהם, הם לא קשורים בכלל למשפט הזה, הם לא נאשמים במשפט הזה, ונתניהו זה סיפור אחר. אבל זה כל הזמן תהיה מחלוקת. ולכן באיזשהו מקום, כאילו הטענה הזאת של באיזשהו מקום, זה כן סוג של גול עצמי, לא בגלל מה שאמר ניר חפץ, שנתניהו איננו, לדעתו, איננו קשיר לקבל החלטות ביטחוניות, אלא בגלל עצם העובדה ש הטענה הזאת, או בעצם הסיפור של אתמול חיזק את הטענה שיש זיקה אדוקה בין נתניהו לבין יאיר ושרה בנקודות של קבלת החלטות.
אוקיי, יהודה יפרח, תמר אלמוג, תודה רבה.
תודה, תודה.
תודה ובוקר טוב.
ראש המועצה האזורית אל קסום, סלאם אלאטרה, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה העניינים, מה שלומך?
בסדר.
גם אתה נפגשת אתמול עם ראש הממשלה?
לא, לא נפגשתם ראש הממשלה, היה לי לוז אחר בירושלים ולא הצלחתי.
לוז אחר? ראש ממשלת ישראל מגיע אליך לנגב ואתה יש לך לוז?
היו פגישות עם משרדי הממשלה שהן חשובות למועצה וגם לתושבים ולא הצלחתי לבטל אותם.
הוזמנת?
הוזמנתי.
ראשי רשויות אחרות בדואים היו, השתתפו?
כן, ראשי רשויות בדואים השתתפו במפגש עם ראש הממשלה אתמול, כן.
מה חשבת על הביקור הזה?
בהתחלה תלינו תקוות בביקור, בסוף תחזבנו קשות מהביקור, שראש הממשלה הגיע ועשה תצפית הרהט ולא נכנס לרהט. אפשר להבין למה הוא לא נכנס לרהט, שאין לו תשובות גם לראש העיר וגם לתושבים ברהט על המצב הגרוע שנמצא פה העיר רהט מכל הבחינות. אז הוא החליט לתצפת ולהעביר מסר שאני מתצפת על יעד שאני הולך לפרוש אותו, ואז כאן הוא כותל והורג כל חלום של צעיר וצעירה ברהט. ואנשים מאוד מאוכזבים מהביקור, והשאלה צריכה לשאול את היום, מה רוצה מדינת ישראל מהחברה הבדואית בנגב? רוצה שהם ישתלבו בתוך חברה, בשוק העבודה, באקדמיה, השאלה מאוד מאוד קשה, המדינה צריכה לעלות על השאלה הזאת. מה שאנחנו רואים לאורך...
אבל לפני זה, רק כדי להבין, הביקורת הראשונה שלך היא שראש הממשלה פשוט לא ביקר פיזית בתוך אף יישוב בדואי.
כן, הוא לא ביקר, לא בכפר מוכר ולא בכפר לא מוכר, ולא בעיר רהט. וזה מאוד מאכזב, אם אתה מגיע למקום שאתה טוען שיש פה הרבה אלימות ופשיעה והבטלה, אז מן הראוי להגיע ולשמוע. לשמוע את הנהגה המקומית, מה גרם לזה, ואיך אנחנו מטפלים. אנחנו, כראשי רשויות ונציגי ציבור, אנחנו רוצים את שיתוף פעולה, שיקשיבו לנו, שעבדו איתנו. אנחנו שותפים למגר את האלימות והפשיעה, ואנחנו שותפים לצמיחה של החברה הבדואית. אבל התעלמות של הממשלה ושל משרדי הממשלה מהנהגה הנבחרת הבדואית בנגב, היא לא תביא לשינוי בעתיד הקרוב.
תסביר רגע, למה היה חשוב שראש הממשלה ואנשיו שמגיעים לנגב יגיעו גם אליכם? מה הוא היה רואה שם אצלכם?
מה שהיה רואה לרגע יחשוב לעצמו שהוא נמצא באפריקה ולא במדינת ישראל. וזו המציאות הקשה שאנחנו חיים בה. אבל הביקור שלו היה מביא לאוכלוסייה הבדואית כאן מסר מאוד חיובי. אני ראש ממשלת ישראל, אני מודע למצוקה ולדברים שאתם נמצאים בה, ואני הולך לעבוד איתכם ולעזור לכם, ותעזרו לעצמכם, ואני הולך להשקיע בחברה הבדואית על מנת להוציא אותה ממעגל העוני והפשיעה.
אבל אולי הוא ישיב, אולי הוא ישיב לך על הדבר הזה, זה לא הייתה מטרת הביקור. אולי חשוב שאני אעשה את זה, אבל אני כרגע, בביקור הזה, באתי לטפל בסוגיה מאוד נקודתית, של הפשיעה ביישובים היהודיים בנגב.
לא, ראש הממשלה הגיע לנגב כאן, עקב קומץ קטן של נבחרי ציבור בנגב, וקומץ קטן שהוא גזעני שמסית, הוא בא להרגיע אותם, אני איתכם, אני הולך לטפל בחברה הבדואית ביד קשה. חברה הבדואית כמו כל חברה שיש בה קומץ קטן שהוא מפריע, ואנחנו בעד שהמשטרה תטפל באלימות ובפשיעה, אבל זה לא כל החברה הבדואית.
לא, אבל הוא בכלל, אתה ראית שם הפניית אצבע קולקטיבית? הוא אומר, יש בעיה, אני רוצה לשמוע מראשי הרשויות מה קורה אצלהם ביישובים, כדי להבין את ממדי הפשיעה, את ממדי האלימות. זה לא הפניית אצבע מאשימה כלפיך.
הפשיעה והאלימות במגזר הבדואי, היא לא מגיעה ל-10% מהפשיעה והאלימות במגזר הערבי. אנחנו רוצים שהמשטרה תטפל, אבל אנחנו לא רוצים שתהיה ענישה קולקטיבית. כל בדואי היום הוא מרגיש שהוא מאוים על ידי המדינה ועל ידי המשטרה. ואנחנו ראינו...
מה זאת אומרת? מה זאת אומרת מאוים? כל בדואי מרגיש מאוים על ידי המשטרה?
כן, כן. ראינו את זה לפני שבועיים בתרגיל של המשטרה שהנחיתו שוטרים על בית בכפר לא מוכר. ואנחנו רואים את האלימות המופרזת גם של המשטרה.
אבל למה אלימות? הרי אתם כל הזמן, ראשי הרשויות הערביות, קוראים כל הזמן למשטרה להיכנס, לאסוף נשק בלתי חוקי, להילחם בפשיעה. זה מה שהמשטרה עשתה שם, נכנסה בכוח גדול, עם מסוקים, עם אוניות, לא משנה עם מה, כדי לאסוף את הנשק הזה. אז זה לא טוב?
קלמן, סוחרי האמל"ח והסמים מוכרים למשטרה. המשטרה לא מתקרבת אליהם. המשטרה לא מצליחה לפענח תיקים של רצח. המשטרה היום, היום אני כבדואי, והבדואים היום, הם לא מרגישים בטוח להגיע לבאר שבע וערד ודימונה.
לא, אבל סלאמה, אני הולך איתך לעניין הספציפי של המבצע ההוא. הגיעה המשטרה עם הרבה מאוד אנשים. זה לא טוב?
המשטרה צריכה לטפל בפשיעה נקודתית ולא להעניש ילדים ונשים. ולא נהגים שיוצאים לעבודה בחמש בבוקר וחוזרים בחמש בערב. אין תבדוק את הדוחות של המשטרה בחודשיים האחרונים, 99% מהם הם בדואים. וזה מצב שהוא בלתי נסבל.
אני לא מבין. אני לא מבין. אתם מבקשים שהמשטרה תיכנס בכל הכוח כדי לטפל בפשיעה, וכשהיא נכנסת זה לא טוב לכם.
המשטרה יש לה את המודיעין שלה, היא יודעת מי האנשים האלה. להגיע לאנשים האלה, הם עוסקים את האנשים האלימים, והם מגיעים לאנשים שהם נורמליים ומכה אותם. אנחנו לא נגד שהמשטרה תטפל באלימות ופשיעה.
אבל לא אספו נשקים בלתי חוקיים מבתים של כאלה שאין להם נשק בלתי חוקי בבית.
הנושא האמל"ח, אנחנו כבר שנים צועקים מהצילו, וגם הנושא של הירי והמשטרה לא טיפלה. אנחנו בעד שהמשטרה תטפל ותאסוף את כל האמל"ח הלא חוקי.
נו, בשביל זה היא נכנסה.
שיש בנגב. אבל יש דרכים לטפל גם ולאסוף את האמל"ח, ויש דרכים. אנחנו ראינו סרטון שלשום, וזה יצא בכתבה בערוץ 13, של שני שוטרים שהחביאו גם אקדח לבחור צעיר שישה בכלא.
זה אירוע נקודתי רע מאוד. אירוע רע מאוד, אבל הוא אירוע נקודתי.
אז מי יכול להבטיח לנו שאין לנו עוד אירועים כאלה, שאנחנו לא מודעים אליהם?
רגע, אולי שספרו לכולם מהו אותו אירוע נקודתי.
המציאות שלנו בנגב היא אומרת אחרת. אני הייתי מצפה עם ראש הממשלה להגיע למפגש עם כל הראשי רשויות הבדואיות בנגב, להגיע לביקור בכפר בדואי, ללמוד מקרוב את המצוקה של החברה הבדואית. אנחנו חברה שאנחנו רוצים להשתלב, רוצים לעבוד, רוצים ללמוד, להכיר את הנתונים הקשים.
אבל מקובל עליך שכדי להוציא משם את הנשק הלא חוקי שנמצא אצלכם, המשטרה צריכה להיכנס פנימה?
המשטרה צריכה להיות בכל מקום. המשטרה צריכה לאפשר לכל בן אדם להרגיש פתוח בתוך הבית, בתוך השכונה, בתוך הכפר שלו. אנחנו בעד המשטרה ולא נגד המשטרה, אבל אנחנו נגד אלימות יתר. אלימות יתר היא לא מקובלת עלינו.
תגיד, ראש הממשלה יכול להרגיש שהוא או אגף ההבטחה שמאבטח אותו יכולים להרגיש בטוחים כשמסתובבים ביישובים הבדואים, כשאחוזים מאוד גבוהים מהבתים שם מחזיקים נשקים בלתי חוקיים? לא מסוכן?
לפני פחות משנה הגיע ראש הממשלה הקודם ביבי נתניהו למועצה אזורית אל-קסום, לכפר תראבין, והגיע גם לכפר ערערה. ושרים מגיעים כל הזמן לכפרים הבדואים. גם ראש הממשלה יכול להגיע ולהרגיש מאוד בטוח בכפרים הבדואים. אני לא מקובל עליי שמציגים את התמונה של החברה הבדואית שהיא חברה אלימה ופושעת. יש קומץ קטן שצריך לטפל בו, אבל זה לא כל החברה הבדואית. זה לא כל החברה הבדואית. בואו נעבור לנתונים הקשים שיש לנו בתוך חברה הבדואית. נשארה ממערכת החינוך של 50%. אבטלה בקרב גברים מעל 40%, נשים מעל 60%. חברה ענייה, בחברה ענייה יש אלימות ויש פשיעה. על מנת לטפל באלימות ופשיעה, צריך לטפל בה, אבל לא להעניש את כל החברה. צריך לבוא ולהשקיע, להשקיע כסף ולחשוב ביחד איך אנחנו מוצאים את החברה הזאת ממעגל העוני. אנחנו חברה שנמצאת בסולם התחתון של הסוציו-אקונומי של מדינת ישראל. אנחנו חברה ענייה וממשיכים לדכות את החברה הבדואית. וכל האדם וכל פוליטיקאי קטן שרוצה להרוויח כמה קולות, בא ונסית נגד החברה הבדואית בנגב. יש לנו רופאים, יש לנו מהנדסים שאנחנו יכולים לדבות בהם, גם שופטים ועורכי דין, ואנחנו צריכים לחזק את זה. אנחנו רוצים להיות חלק בלתי נפרד מהנגב, הנגב okay. חשוב לנו.
סלאם אלאטרש, ראש המועצה האזורית אל-קסום, תודה רבה לך.
תודה.
קטי דור, ראש תחום הבריאות, שלום.
בוקר טוב, אסף קלמן.
מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומכם?
בסדר גמור, יש הערכות כבר יותר שמתקרבות לוודאות בנוגע לאומיקרון, ואיפה אנחנו עומדים מולו?
יש הערכה שהוא כנראה כן עוקף חיסון במניעת הדבקה, אלה הערכות לפחות של בכירי משרד הבריאות.
עוקף לא חיסון במידת מה, זה לא שהחיסון לגמרי נופל מפניו.
במידת מה במניעת הדבקה, כלומר מניעת תחלואה קשה יכול להיות שהוא עדיין בסדר גמור, כפי שהחיסון היה מול זן דלתא וזנים אחרים. אבל זה עדיין מעט נתונים, תראו, יש 42 מקרים בישראל, 21 מאומתים באופן מלא לאומיקרון, ו-21 בחשד מאוד מאוד גבוה, הם עברו בדיקת PCR שמעוררת חשד גבוה שהם נשאים של אומיקרון, אז מתייחסים אליהם כאל 42 מקרים, מתוכם כמעט חצי, 20 מהם מחוסנים. וזה מה שגורם לחשוב שכנראה יש פחות יעילות של החיסון מול הדבקה, אבל כל המחוסנים במצב מאוד מאוד קל, רובם אסימפטומטיים, ואם יש סימפטומים אז זה ממש קל מאוד, יום יומיים. צריך לעשות השוואה בין המחוסנים ללא מחוסנים שחלו בזן אומיקרון ולראות, אולי זה מקצר את המחלה החיסון, אולי יש הבדל גדול בחומרת המחלה, כלומר מי שמחוסן אין לו סימפטומים ומי מי שלא מחוסן. כן, פשוט צריך לעשות את הבדיקה הזאת, אני מניחה שעושים אותה, רוצה לקוות שעושים אותה במשרד הבריאות, אבל הערכה של הבכירים כבר היא באמת שיש פחות יעילות של החיסון מול מניעת הדבקה. כי הנה, מחוסנים כן נדבקים, אבל הם נדבקים באופן מאוד קל. אבל צריך לחכות לעוד נתונים בעניין הזה.
אוקיי, בואי נדבר על הפרופסור אלעד מאור. תני קצת כן. קווים לדמותו.
הקרדיולוג המצנתר, מתל השומר, אתם יודעים שנדבק באומיקרון.
כן,
הוא התראיין אצלנו בשבוע שעבר, ואני מבינה ממנו שהוא נתון למתקפות קשות משולחות.
צעד אחורה, צעד אחורה. למה לראיין אותו? מה הסיפור שלו?
אוקיי, הוא מחוסן בשלוש פעמים, פייזר, חוסן בבוסטר באוגוסט, היה בכנס רופאים בלונדון לפני כבר כמעט שבועיים, וכמובן נבדק בלונדון, נבדק בישראל כשהגיע לארץ, כמו כל אחד היה שלילי. אחרי כמה ימים הוא הרגיש לו טוב, נבדק, והתברר שהוא חולה, שהוא מאומת, ואז אשתו, שהיא רופאת משפחה, ביקשה ממנו, בוא נעשה בכל זאת בדיקה, לראות אולי מדובר בזן החדש, הם עשו את הבדיקה, והתברר באמת שהוא נשא של אומיקרון, כלומר, הוא היה בכנס של 1,200 רופאים בלונדון, נשא ופגש ארבעה ימים לפני שהוא אומת המון אנשים, גם שם וגם פה בארץ, היה בשני כנסים עד שהוא אומת, כך שזה היה מאוד מטריד מבחינה אפידמיולוגית ההדבקה שלו. הוא באמת גם הדביק בסופו של עניין רופא נוסף שנסע איתו באוטו, הם נסעו שניהם במכונית לכנס, וכך הוא נדבק הרופא המחוסן בן 69, גם הוא קרדיולוג מצנתר מבית החולים תל השומר. כן.
ואז את מראיינת אותו, והוא אומר בין היתר משפט שמתברר כנפיץ, משפט,
כן. מאמין.
משפט די בנאלי מבחינה רפואית, אבל מסתבר כנפיץ מבחינה, לא יודע, סוציולוגית כנראה.
כן.
הדבקתי קולגה שלי, הוא אומר לך, חוסנתי 3 פעמים, כנראה בזכות זה לא הדבקתי גם את המשפחה.
נכון, מה שעל פניו נשמע נורא הגיוני.
בואי נצרף אותו, בואי נצרף אותו לשיחה שלנו בשלב הזה, הפרופסור אלעד מאור, קרדיולוג, מצנתר, בית החולים שיבא תל השומר, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה נשמע?
בסדר, קודם כל מה שלומך?
זהו, אני חזרתי לעבודה, אני כמו בצנתורים פה,
זה כל האומיקרון.
זה כל האומיקרון, זה כל האומיקרון. יומיים של חום, יומיים במיטה, של שפעת קשה, אחר כך עוד כמה ימים של חולשה קיצונית, וזהו.
מה קרה לך מהנקודה הזו שבה אמרת לקטי, כנראה בזכות זה, בזכות החיסון 3 מנות, הדבקתי גם את המשפחה שלי, בזכות לא הדבקתי את המשפחה שלי.
אני אגיד לך את האמת, אני כל כך הייתי בשוק מכל הסיטואציה, אני מזועזע. אני, החשבון פייסבוק שלי לא כל כך פעיל, לא נכנסתי אליו איזה שבוע. נכנסתי השבוע כי אמרו לי שכתבו לי שם וזה. בקיצור, גם בפייסבוק וגם בטוויטר וברשתות החברתיות, כנראה שזה אנשים שהם מתנגדי חיסונים, או לא יודע בדיוק לאיזה ז'אנר הם שייכים, אבל ההתקפות הן פשוט מזעזעות. אני מעולם לא חוויתי דבר כזה.
בוא נקרא קצת.
יש קללות, קללות. זה נראה לי דברים שאתה לא יכול לקרוא ברדיו, לא?
בוא נראה.
בוא נראה,
למה אתה משקר, יא בן אייכמן מנגלה, למה יא רוצח אנשים וילדים, רוצח, תשרף באש הגיהנום, אמן כי יהי רצון, תפי יא בן שא, יא נאצי.
נכון, זה חלק, יש עוד. תראה, אני חושב שמה שהפריע להם זה שאני אמרתי לקטי, שאני חושב שהאירוע הזה, בזכות החיסון לא הפך לאירוע הדבקה גדול. אני נחשפתי בישראל למעלה מ-100 אנשים, כולל מטופלים שלי, שכולם חולי לב, כולל המשפחה שלי, כולל מאות רופאים בכנס שהיה בקיסריה וכנס שהיה בתל השומר בשיבא. ולמרות כל זה, אני באמת מאמין שזה בגלל החיסון, כמובן שאין הוכחה, אבל זה מה שאנחנו הרופאים מאמינים, שבזכות החיסון, אני לא הדבקתי.
אתה כבר זהיר.
אף אחד חוץ מזה.
אתה כבר אומר, אנחנו הרופאים, לפי מה שאנחנו אומרים.
תשמע, יש פה עניין שצריך כאילו לכבד כל דעה וזה, אבל צריך לקחת את הדעה במקום מסוים.
למה צריך לכבד כל דעה?
אז זהו, באמת זו שאלה פילוסופית. אני לא באמת
לכבד כל דעה? אתה יכול לכבד את זכותו של אדם לכל דעה, אבל לכבד את הדעה עצמה? רגע, בוא נמשיך קצת עם התגובות. אייל בר העברי כותב.
כן, אנשים בשמם.
כן.
כן, לא מתביישים.
ולזה קוראים רופך. אני כולו חובש קרבי, ואני אגיד לך, יא טיפש, מה קיבלת, זו שפעת, וכל הסימנים מראים על כך, חום, כאבי שרירים, חולשה וכאבי גרון וחוסר תאבון. המלצה לפני שאתה מזה לנו את השכל, שכנראה אין לך, תיכנס למקלחת חמה, מרק ירקות עם שקדי מרק, ולהתכסות טוב טוב, והחום ירד על דאגן, מבטיח לך, טיפש עלוב.
אלון פיליאן, שמישהו ייקח מהדגנרט את תעודת הפרופסור.
נכון.
אחרת הוא עוד יסיק שהוא נותר בחיים
בזכותה. אני האמת שהתגובה שחייבתי ולא שלחתי לקטי, זה מישהו שאמר שאני לא מחוסן 3 פעמים, אני מטומטם 3 פעמים. זה דווקא...
שרון מוכני, גם מנגלה היה פרופסור.
נכון, מנגלה. האמת שזה באמת...
אנשים בשמם. אפרופו שיחתנו מתחילת התוכנית על הרשתות והצורך לנקות אותן.
מה זה עושה לך?
כן.
אני בעיקר... זה טרגדיה. זה טרגדיה, כי האנשים האלה, אנשים כמותם, מתאשפזים אחרי זה אצלנו במחלקת קורונה פה, אני עובד פה בשיבא, אנחנו רואים כל הזמן אנשים, הרבה אנשים שאינם מחוסנים, שיכולים במחלה קשה, חלקם יכולים אפילו להגיע למצב מסכן חיים, וזו טרגדיה. זו טרגדיה שהם משאבים לתוך איזושהי קונספירציה שאי אפשר להוציא אותה מתוך זה, אתה מבין? הם כאילו, זה כמו מישהו שמתחפר בבוץ ולא מוכן, לא מוכן להשתחרר. בהתחלה הוא חשב שחיסונים זה לא טוב, ההוכחות הן ברורות וחד משמעות שהחיסונים האלה מגנים בפני הדבקה ובעיקר מגנים בפני מחלה קשה. המקרה שלי מוכיח את זה, כי אני לא חליתי במחלה קשה, ואני כמעט ולא הדבקתי אף אחד חוץ מאדם שנסע איתי ברכב. אז המקרה שלי מחזק את הטיעון שחשוב להתחסן. וזו טרגדיה, שהמקרים כמו שלי שמוכחים את יעילות החיסון יש בכל העולם, יש מחקרים רנדומליים גדולים של חברות התרופות, יש נתונים מהעולם האמיתי גם מישראל וגם מדינות אחרות, הנושא הזה הוא חד משמעי.
תגיד, מה זה עושה לך ברמה האישית? זה לא נעים לכתוב אוסף נעצות כזה.
כן, תשמע, עדיף משבועיים הייתי אלמוני, והרעיון הזה עם קטי, אני מאוד מקווה שתוך כמה אם אני אחזור להיות אלמוני, אבל הרעיון הזה עם קטי קצת ירער אותי, כי אני לא רגיל לקבל נעצות כאלה בכמות כזאת ובעוצמה כזאת. אני לא הבנתי עד כמה מתנגדי חיסונים הם זה, וגם מה שהפתיע אותי זה שהם לא מתביישים כאילו להתבטא ככה כשהשם שלהם והפרופיל שלהם חשוף. זאת אומרת, זה לא אנונימי.
כן. אתה מקבל את זה גם, זה רק ברשת, נכון? זה לא שבעולם האמיתי מישהו אומר לך משהו.
לא, לא, בינתיים זה, אני מקווה שזה גם יישאר ככה, זה בפייסבוק מסנג'ר, שאני לא כל כך פעיל בפייסבוק, אז לא שמתי לב לזה. ובטוויטר יש תגובות לרעיון, בכאן דיגיטל, אתם יכולים לראות שם יש שם דברים מאוד יצירתיים.
הפרופסור אלעד מאור, תמשיך בצנתורים, שתעשה עבודה טובה, תודה רבה.
טוב, יאללה,
תודה, חבר, תודה.
תודה גם לקטי דור.
כן, טוב, תודה, ביי.
דיווחי התנועה בחסות. נוסעים מעט, חוסכים הרבה. שלושה קליקים וקיבלתם ביטוח מקיף מ-94 שקלים לחודש. חפשו אישור בגוגל. ביטוח מתקדם, זה הכי משתלם.
היה לנו חיבור צפון עמוס, מחלף קוממיות עד דוב הוזו, ממחלף חולון וקיבוץ קהילות עד השלום, דרום המרצלי עד השלום, גאה לחיבור צפון.
רוצה שתקיד כל הכיתה?
מישהו, מאזין, שנקרא לו יוד, שלח לי הערה שאי אפשר לקרוא בשידור.
שאי אפשר לקרוא?
שאי אפשר לקרוא בשידור. גאה לחיבור צפון עמוס, מחלף השיבה עד גבעת שמואל, דרום הממורשה עד מחלף הים המושבות, עוד דיווחים כאן מוקד התנועה כוכבית 9.
זו הערה שהצחיקה אותך, נכון?
באתר, כן.
אז אולי תשתף את כולם.
אבל יש דברים שמצחיקים אותי שהם לא רואים תמיד לשידור.
בוא, יראה הציבור וישפוט.
אתה ראית את הציבור. אתה ראית את ההודעה.
נכון.
זה מתאים לציבור?
נכון. זה אתה.
אם זה מתאים לציבור, אז בבקשה, בוא תקריא את זה. אתה רוצה?
שאני אקריא את ההודעות
שאתה תקבל. אני אקח את הטלפון שתקריא מה שאתה רוצה. עוד דיווחים אמרנו. אמרנו? לא יודע.
תגיד עוד פעם.
לא רוצה להגיד, תחזור על עצמי פעם.
שמה, שזה בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו? אז תגיד עוד פעם.
שני דברים מעניינים יהיו לנו כאן אחרי הפרסומות. גם על המתיחות בין ארצות הברית לסין, האמריקנים לא שולחים נציגות דיפלומטית לאולימפיאדת החורף בסין. נדבר על זה, על המשמעויות של הלוחמה הקרה הזו. וגם, כפי שהובטח, הוצאה ישראלית, הוצאה ל... ספרי בישול זכתה מקום ראשון בתחרות מאוד חשובה.
זה מדהים שספרי בישול עדיין קיימים.
עדיין יש.
ממש. יש לי מדף במטבח.
כן.
עם הרבה ספרי בישול.
כן, ואתה מעיין בהם.
אז זהו, שבזמן האחרון פחות ופחות. יש רשת. שמציפה לך המון דברים נהדרים.
איפה אתה זה? תן המלצה לזה אתר?
לא, אני לא רוצה.
למה? נו.
לא, זה עניין מסחרי.
שלך?
לא, מה פתאום?
אז מה אכפתך?
זה המסחרי שלי, לא הייתי מהסס לתת.
אבל אתה לא מקבל כסף.
אני לא.
נו, אז מה הבעיה? לא, תן המלצה.
לא, אתה, בחייך, אתה, בדיחה שקיבלת בזה לא היית מוכן לקרוא בשידור, אז אתה רוצה פרסומת שאני אעשה בשידור.
אבל זה לא פרסומת אם לא קיבלת עליה תשלום. מה פרסומת בזה?
זה פרסומת.
תפרזה, זה נקרא פרגון.
לא.
אני רוצה לפרגן לינון סרוסי על בלוג הבישולים הנהדר שלו. זה נקרא לפרגן. אם יוסי רוסי היה משלם לי איזה כסף, זה נקרא פרסומת.
אוקיי, אז אני רוצה לפרגן ללי קרביץ, על ערוץ היוטיוב שלה.
בבקשה.
של הסרטונים שלה. בסדר? לא מכיר אותה.
תאר לך שלי קרביץ.
אבל מכיר אותה מצוין, מהמתכונים.
או מי מבני משפחתה, מאזין עכשיו לשידור.
מה זה תאר לעצמך? מה הם יכולים לעשות עכשיו?
והם אומרים, וואו, קלמן ליבסקי נחמי.
הנה החמאתי.
קרביץ, מה שם פרטי?
לי.
לי קרביץ. יאללה, פרסומות, נדבר גם על זה. עוד משהו?
רבים וטובים, באמת. אני שם.
יואב זהבי.
שלום אסף.
רגע, אני לא שומע אותך. זה בטח בגללי, כי אתה מדבר. הנה. יואב זהבי.
שלום אסף.
מה נשמע?
מה שלומך? אני בסדר.
אני גם בסדר. אתה כתב תחום החוץ.
נכון.
ואתה מדבר איתנו מישראל, אבל.
זה נכון, זה חלק מה...
חלק מדרישות התפקיד.
כן, ולהיות שהעולם הגדול יהיה בכף ידך, אתה לא תמיד יכול להיות בכל מקום, אז לפעמים אתה מעדיף להישאר במקום אחד, שהוא ישראל במקרה הזה.
מה קורה בין ארצות הברית לסין?
או, תשמע, זה מעניין. בסין הבוקר מאיימים להגיב נגד ארצות הברית, אחרי שאתמול בערב האמריקנים הודיעו שהם מטילים חרם דיפלומטי על משחקי החורף האולימפיים, שיפתחו בבייג'ין בעוד כחודשיים. מה זה חרם דיפלומטי, אסף? זה לא אומר שארצות הברית לא תשתתף במשחקים האולימפיים, זה כן אומר שנציגים מטעם הממשל או פוליטיקאים לא יגיעו למשחקים. כלומר, מדליות...
אולי עדיף, אגב. אני תמיד חשבתי שצריך להוציא את הפוליטיקה מהספורט.
נו, מה, זה סלח שבתי?
אני לא חושב שאפשר אגב להוציא את הפוליטיקה מהספורט, אבל זה דיון אחר.
אפשר להוציא את הפוליטיקאים מהאירועים הספורטיביים, מה אני צריך אותם שם?
זה כן, זה אפשר.
האלה עם מה זה, מה עושים באולימפיאדת ספורט? סקי, נכון? באים לסקי, מה אני צריך שם את שרת תרבות האמריקאי יושב שם ביציע?
אבל מי לא רוצה להראות את הכוח שלו באחד האירועים הכי גדולים בלוח השנה? כולם רוצים.
מה שאתה מתכוון להגיד זה שהוא, אם זה היה תלוי בהם, אולי אפשר לשלוח רק את הפוליטיקאים בלי הספורטאים.
ייתכן, קלמן, כן, ייתכן.
אבל על רקע מה זה, הצעד הזה בא, הצעד הענישה, כל כך דרמטי הזה בא בעקבות מה?
אז תראו, זה קורה במחאה של ארצות הברית על דיכוי זכויות האדם בסין. בעצם ספציפית הם מדברים על הדיכוי של המיעוט האויגורי שחי במערב סין, ויש אין ספור דיווחים שהסינים מכניסים את האנשים האלה למחנות חינוך מחדש, הם הלכה למעשה מחנות ריכוז, אבל ברור שהסיפור פה גדול יותר, וזו מלחמה על הגמוניה גלובלית בין ארצות הברית לסין, ואנחנו יכולים להבין את זה גם על ידי כך שייתכן מאוד שלצד ארצות הברית יעמדו בימים הקרובים עוד מדינות, כמו קנדה שדיברה על זה, שהממשל שם דיבר על זה, כמו צרפת, כמו בריטניה, כלומר יש פה קרב על הגמוניה בינלאומית שעכשיו תופסת, מגיעה למעשה לאחד האירועים הכי גדולים שיש, בטח בשנה הזאת.
מתי האולימפיאדה הזו אמורה?
בעוד חודשיים, בתחילת פברואר. עכשיו, הסיפור כאן הוא איך באמת, מה זה יעשה, למתיחות בלאו הכי עדי גבוהה בין ארצות הברית לסין, ואיך בכלל סין יכולה להגיב. אז לי נראה שסין יכולה להגיב בעיקר באמצעות לחץ כלכלי, כי ראינו בשנים האחרונות לא פעם, שסין החרימה חברות מערביות שהעזו לבקר, או שמישהו מטעמה מעז לבקר.
אבל רגע, רגע, יואב, אני מרגיש שאני מפספס פה משהו בסכסוך הזה. האם האמריקנים, מבחינתם, הדיכוי של המיעוט האויגרי בסין, זה תירוץ למלחמה הכלכלית, לשליטה ההגמונית, או שבאמת יש כאן אירוע, שאי אפשר להתעלם ממנו מבחינה הומניטרית אנושית, ואין לסין מה לעשות בעצם כדי לתקן, חוץ מלהפסיק להיות סין.
אז שתי התשובות נכונות, מבחינת זכויות אדם, יש כאן אירוע שהוא נמשך המון שנים, צריך להגיד, זה לא משהו חדש שפתאום קרה עכשיו, הסינים מדגים כבר שנים רבות את המיעוט הזה ומיעוטים אחרים, אבל ברור שארצות הברית מנצלת את זה בצורה, יש שיגידו קצת צינית לצרכים שלה, ג'ו ביידן כשנכנס לבית הלבן בינואר, נוקט מאז קו מאוד מאוד תקיף נגד סין, גם יותר מדונלד טראמפ קודמו בתפקיד, והוא בעצם בא להגיד כאן שהדמוקרטיה היא שיטת הממשל המוצלחת מכולם, והוא רוצה לייצר איזה ברית בינלאומית של דמוקרטיות עולמיות, כדי להראות לעולם שהשיטה שלו היא השיטה הטובה ביותר, ולהמעיט בשיטה הסינית. אגב, בסוף השבוע הקרוב תיפתח איזושהי פסגה וירטואלית בהנהגת ג'ו ביידן, פסגה של הדמוקרטיות בעולם, ישראל גם תהיה שם, אני לא סגור מי אנחנו נשלח לשם, אבל טורקיה למשל לא תהיה שם, סין ודאי לא תהיה שם, אז אנחנו רואים שהמערב כאן מנסה לתופף איזשהם שורות בהנהגת ביידן, ברקע העלייה וההגמוניה שסין מתחילה לתפוס בעולם, וסין הזאת שולחת את הזרועות שלה להרבה מאוד מקומות ברחבי הגלובוס, בעיקר למקומות שארצות הברית נפקדת במעט, למשל חלק ממדינות אפריקה, ומדובר כאן על קרב על הגמוניה בינלאומית, וזה מה שארצות הברית רוצה להוכיח. החרם הזה הוא רק צעד אחד בשורה של יכולות צעדים רבים שעוד נראה בהמשך וכבר ראינו בעבר, אבל כשזה מגיע באמת לאחת הזירות הנצפות ביותר שיש, לאחד האירועים הגדולים ביותר בעולם, אז ברור שהמערב מנסה לעשות משהו. אגב, אם יש לי עוד שנייה לדבר איתכם חברים,
חצי שנייה.
אוקיי, אז נגיד שזה מזכיר לחלק מהמאזינים שלנו אולי את מה שקרה באולימפיאדת 1980 במוסקבה, שאז המערב הטיל חרם על האולימפיאדה הזאת, כן. יותר מ-60 מדינות לא הגיעו, אז זה היה בגלל הפלישה הסובייטית לאפגניסטן.
זה גם הייתה אולימפיאדה יותר משמעותית.
אז זה ממש היה אחד האירועים המשמעותיים במלחמה הקרה בכלל, צריך כן. להגיד. ברור שזה לא מה שנראה הפעם, אבל ברור גם שיש כאן אמירה ברורה של הממשל האמריקני, אוקיי. ואולי גם מדינות נוספות במערב בהמשך, נגד צין, קרב על הנכחה והגמוניה בינלאומית, לספק.
יואב זאבי, תודה רבה.
תודה רבה, תודה.
תודה לכם, חברים.
הדס גרינברג, כתבתנו, מה קורה בלוד?
ירי מסיבי בלפנות בוקר, תוספי אין עוד דבר חדש, אבל זה קורה היום גם בבוקר, ירי מנשק אוטומטי, במסגרת מאבק בין שתי חמולות, אל-טורי ואבו קטיפן, בשכונת פרדס ניר בעיר, מכל העיר אפשר היה לשמוע את ה... ירי הזה, אני קיבלתי לא מעט תיעודים. מהירי נפצע קל, גבר בן 34, הוא בנו של השייח ג'ומה אל-טורי, אחת הדמויות המוכרות בלוד. הוא נפצע קל, פונה לבית החולים עצמאית, לבית החולים אסף הרופא. מה שלא פחות מדהים, מלבד העובדה שהירי הזה פשוט נמשך ונמשך שם בלוד, זה העובדה שהמשטרה פשוט לא מוציאה הודעה בעניין. כשתופסים איזשהו גנב, שגנב טלפון מפיצוצייה, אנחנו מקבלים לא מעט הודעות, גם על איזושהי תפיסת אקדח כזה או אחר, אבל כאן, איך זה מוגדר? הסכסוך הרגיל. ולכן במשטרה אפילו לא תורכים לעדכן על ירי מסיבי, על פצוע, בתוך כמובן עיר מרכזית כאן בארץ.
תודה, תודה.
תודה רבה.
בבקשה.
עופר ורדי, שלום.
בוקר טוב, מה שלומכם?
מצוין.
אתה המול והעורך הראשי של הוצאת לאנצ'בוקס.
נכון.
מזל טוב.
תודה רבה, תודה רבה, זה בהחלט מרגש מאוד.
מהו הפרס? במה זכית?
הפרס הוא האוסקר של ספרי הבישול, נקרא לזה ככה. מדובר על פרס הגורמנד, או טקס פרסי הגורמנד, שבו השתתפנו באמצע השבוע שעבר בפריז. זה הפרס חשוב ביותר בעולם ספרי הבישול, ספרי האוכל. משתתפים בו מדי שנה מאות ספרי בישול, מאות יוצרים של ספרי אוכל.
מה, איך זה הולך? ועדת השיפוט קוראת את כל הספרים ובוחרת איזה מתכונים נראים לה?
לוועדת השיפוט יש צוות של אנשים שמעיינים בספרים, קוראים בהם, מתרגמים את חלקם, כן, כי מגיעים אליהם ספרים מכל רחבי העולם, בכל השפות, ולאחר מכן הם, כן, מחליטים, יש, כמו נזכיר, יש קטגוריות שונות, מתמודדים, טקס חגיגי שאליו הם מגיעים כדי לקבל את הפרס.
לא, אבל זה מה, זה המתכונים הכי טובים? זה המתכונים, האוכל הכי טעים שאפשר להכין באמצעות הספרים? זה העיצוב? זה מה?
זה הכל. זאת אומרת, תלוי בקטגוריות. ספר הבישול הטוב.
הם הלכו להכין אחר כך את החריימה שאתה ממליץ עליו, ואמרו, וואו, אחלה חריימה, זה מגיע לספר מקום ראשון?
אני מקווה שכן, כי כדאי, אבל אני מניח שהם גם נהנו מהספרים. אתם יודעים, אני אומר תמיד שהקוראים שלנו, של ספרי הוצאת לאנצ'בוקס, לוקחים את הספרים איתם למיטה, קודם כל, כדי לקרוא בהם. לאחר מכן הם יניחו אותם על השולחן בסלון, משום שהם מעוצבים ויפים, בטוב טעם, כמו שאומרים. בסוף בסוף הם גם יגיעו איתם למטבח, אבל זה לא העיקר.
למה קוראים ספר בישול במיטה? למה קוראים ספר בישול במיטה?
כי הוא מרתק, כי הוא מעניין, כי יש בו לא רק מתכונים היום, זה בדיוק העניין, זה ההבדל בין ספרי הבישול או ספרי האוכל, כפי שאני מכנה אותם, לבין המתכונים שיש ברשת, שהם נפלאים, וזה יופי, אבל זה לא אותו הדבר, זה לא אותה החוויה. אנשים לוקחים את הספר, ספר האוכל, כדי לקרוא בו, לקרוא סיפורים והיסטוריה ותרבות של אוכל, של קולינריה, ולאחר מכן, גם נהנים מאיך שהוא נראה, וגם מהמתכונים. אבל זה לא רק מתכון, זה כבר לא רק מתכון, הספרים, ספרי הבישול שרואים אור בשנים האחרונות.
יפה, אז נאחל מברוק, תמשיך להצליח.
תודה רבה, תודה רבה. ברכות,
ברכות.
לאנצ'בוקס. לספרים גם קוראים לאנצ'בוקס, או שרק זה שם ההוצאה?
זה שם ההוצאה, בעקבות הספר הראשון שראה אור, בזמנו, ב-2009, הספר גולה של הגולש, מטעמי המטבח ההונגרי, שכתבתי שראה אור כקופסה, קופסה של כרטיסיות עם סיפורים ומתכונים, מהמטבח ההונגרי של סבתא שלי, ננה.
יפה, תודה גם לה, מגיע לה. תודה, עופר.
תודה, תודה רבה.
תודה, להתראות.
אין על גולש, כדי לסיים תוכנית.
אתה הולך לרתח.
אתה הולך להורים אותך בפעם הבאה. אתה
הולך לרתח של סיר גולש. אני אחזור, אני אביא מאמריקה גולש. כי נכון, זה מאכל אמריקאי אוקראיני.
הונגרי קלאסי, אמריקאי קלאסי. טוב, נגיד תודה לתימור טל וינון סרוסי, למור גורן, לחיים זקן, לאהוד כהן, אסף, נסיעה טובה.
קלמן, תודה רבה, נתראה פה בעוד שבועיים.
אנחנו נמתין כאן, להתראות.
ביי.